אוקיי, דיברנו בפעם הקודמת על סיימנו את נושא הסמכות, ודיברתי קצת על אוטונומיה בפסיקה, על סמכות של הגמרא, סמכות שאחרי הגמרא, סנהדרין וכדומה, המהר"ל לגבי פסיקה תקדימית, אוטונומיה בפסיקה. תאונה היסטורית, כפילות נורמטיבית, דיברנו על כל מיני עניינים כאלה גם בסמסטר הקודם.
ואני רוצה... מה זה כפילות נורמטיבית?
להיות מחויב לשתי מערכות נורמטיביות במקביל. ועכשיו אני רוצה לעסוק בנושא המחלוקת. אני רוצה לדבר בהתחלה על איך נוצרה המחלוקת, ואחר כך על המשמעות שלה, או איך להתייחס אליה בעצם, מה המשמעות של המחלוקת, מה המשמעות של ההכרעה, כמובן מתקשר לדברים שדיברנו עד עכשיו. אז אני אתחיל אולי עם אופן היווצרות המחלוקת. ואני בדרך, אני ארצה להתמקד במה שקרה בדור ראשון של תנאים ביבנה. אני מדבר כרגע על ההיסטוריה של היווצרות המחלוקת. רבן גמליאל ורבי יהושע ורבי אליעזר, פנור של אחנאי, החרמות, נידויים, הדחה של רבן גמליאל והחלפתו ברבי אלעזר בן עזריה, אוסף של כל מיני דברים שפזורים ברחבי הש"ס, יש בברכות, יש שני מקומות בסנהדרין, יש בבא מציע, אבל התחושה אומרת שיש שם משהו, זה קרה קודם כל עם אותם אנשים, מאותו דור. ונראה שיש קשר בין, בין, בין כל הסוגיות האלה, למרות שמופיעות כל אחת במקום אחר, יש גם בחגיגה, נראה. אז אני ארצה קצת לראות את הסוגיות האלה, אבל באיזשהו מבט היסטורי, כדי להראות שבאמת יש שם משהו משותף. זה פנים שונות של אותו ויכוח גדול שהתעורר באותה תקופה, באותו זמן.
כן,
אבל סנהדרין הייתה גם ביבנה, סנהדרין גלתה ליבנה, הייתה שם סנהדרין.
גלתה, אבל יש פה גם עניין של יצירה, נקרא איזה סוג של יצירת דת חדשה.
למה? למה? יש סנהדרין, אנשים שהיו בסנהדרין הקודמת פשוט גלו ליבנה, אותם אנשים.
יש פה יצירה של דרך חיים חדשה לאחר שכל אורח חיים הקודם נעלם, איך שורדים באורח?
אני לא הייתי תולה את זה דווקא בחורבן, כי אני לא רואה למה זה ישפיע. אותם אנשים עצמם, היה רצף לגמרי, הסנהדרין רק גלתה, בסדר, אבל פחות סמכויות קצת, כי אין לשכת הגזית, אז דיני נפשות, לא ברור שאפשר לדון, בסדר, אבל במובן של המסורת ההלכתית עצמה, זה לא נראה ככה, וזה גם, בכל זאת מתחיל גם קצת קודם, זה מאוד מתעצם באותה תקופה, אבל זה מתחיל קצת קודם. אז אני אנסה להציע איזושהי תמונה קוהרנטית של מה שקרה שם. נדמה לי שזה נותן תמונה טובה על הסוגיות השונות שאנחנו מוצאים בגמרא.
מי דחף ראשון?
אה?
מי דחף ראשון?
לא, איך זה קרה, לא מי דחף ראשון. זה לא מחפשים אשמים, אלא אני רוצה לראות איך העסק הזה קרה, איך זה הופיע, מה היה התהליך. עכשיו, מאוד, יודעת שמאוד רלוונטי גם לענייננו היום. אני אתחיל אולי עם תופעה מעניינת במשנה במסכת אבות. מה? יחיה
הטכנולוגיה.
כן. אולי אם היה. אני לא בטוח, אבל... טוב. אני לא יודע. אני לא בטוח שהמחשוב פה הוא הכי טוב בעולם. טוב, בכל מקרה, במשנה במסכת אבות, אז זה מתחיל, רואים, כן? זה מתחיל, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ליהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים, הביאו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. ואת עכשיו, שימו לב, כנסת הגדולה, רק למקם את עצמנו על הציר ההיסטורי. כן? מתן תורה, קצת אחרי יציאת מצרים, נכון? בשנה הראשונה אחרי יציאת מצרים. אחרי זה יש 40 שנה במדבר, משהו כמו 400 שנה בית ראשון, עוד גלות בית ראשון, עוד 70 שנה, כנסת הגדולה, שיירי כנסת הגדולה, נגיד שמעון הצדיק היה משיירי כנסת גדולה, זה משנה ב', זה כבר בתוך בית שני. זה עמוק אפילו כבר בתוך בית שני. אוקיי? אז זה אומר שבעצם עברו פה, נגיד, 600 שנה, שמשה קיבל תורה מסיני, מסרה לי יהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, ואם עשו ראשי כנסת הגדולה, אחרי 600 שנה פתאום מישהו אומר משהו. 600 שנה דממה. זה מוסר לזה, זה מוסר לזה, זה מוסר לזה. הם אמרו שלושה דברים. נסה גדולה, כן? הם אמרו שלושה דברים. הגעו מתונים ודים, עמידו תלמידים הרבה, עשו שיח לתורה. שנה ב', שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הוא היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על עבודה ועל גמילות חסדים. גם הוא אמר שלושה דברים. כמו שכל כנסת הגדולה אמרו שלושה דברים. חבר'ה מתחילים לפטפט. זאת אומרת, בהתחלה כולם שתקו. אז הכנסת הגדולה, הם כולם ביחד הצליחו להגיד שלושה דברים. שמעון הצדיק לבד אמר שלושה דברים. אוקיי? אחריו זה כבר בכלל מתחילים להתפרע. אוקיי? אנטיגנוס איסוכו קיבל משמעון הצדיק, הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב, על מנת קבל פרס, אלא יבוא שלום שלו וכו'. יוסף בן יועזר יצרדה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים, מה זה משנה ד', זה תחילת הזוגות. נכון? זה הזוגות, קיבלו מהם, יוסף בן יועזר אומר כך, יוסף בן יוחנן אומר, איש ירושלים אומר כך, איבדך בדבד פתוח. יהושע בן פרחה וניתאי ארבלי, הזוג הבא, קיבלו מהם, הוא היה אומר כך, הוא היה אומר כך. יהודה בן טבאי, שמעון בן שטח, הזוג השלישי, קיבל מהם, זה אמר כך וזה אמר כך. שמעיה ואבטליון, הזוג הרביעי, קיבלו מהם, גם כן כל אחד אמר מה שאמר. הלל ושמאי קיבלו מהם, זה הזוג החמישי והאחרון, הלל ושמאי. הלל אמר כך, ושמאי אמר כך. הוא היה אומר, הוא היה אומר, כן, הלל בכלל פטפט למוות, שלוש משניות. משנת את וב, שמאי אומר, עשה תורתך כבר, אמור מעט ועשה הרבה, ומקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. משנת את זין, כמעט סיום הפרק, רבן גמליאל אומר, עשה לך רב, הסתלק מן הספק, ואל תרבה לעשה ומדות. מי זה רבן גמליאל? הוא לא קיבל? כל החברה הקודמים קיבלו. זה קיבל מההוא, ואז הוא אמר כך וכך. ההוא קיבל מזה, אמר כך וכך. הצמד הזה קיבל מהצמד ההוא, אמר כך וכך כל אחד. רבן גמליאל לא קיבל מאף אחד. הוא כנראה ישר מהקדוש ברוך הוא. מוסר לנו מסרים ישר מהקדוש. הוא לא קיבל כלום. לא כתוב. נכון? שמעון בנו אומר, אפילו הוא לא קיבל מאבא שלו. לא מתואר שהוא קיבל מאבא שלו. אני מניח שהוא כן למד אצל אבא שלו. לא, לא, לא מתואר שהוא קיבל. הוא אמר כל מיני דברים. עוד גזוק, מה שנקרא. רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלושה דברים העולם עומד, זה כנראה רבן שמעון בן גמליאל השני. יש אומר רבן גמליאל, רבן שמעון, רבן גמליאל, רבן שמעון מתחלפים שם עד שמגיעים לרבי יהודה הנשיא, אומר על שלושה דברים, ובזה מסתיים הפרק. אוקיי? עכשיו אנחנו עוברים לפרק שני. רבי אומר, אתה שושלת, רבן גמליאל, רבן שמעון, רבי אומר, גם כן לא קיבל מאף אחד, רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, זה הבן של רבי, אוקיי? היה אומר גם כן כל מיני דברים. הביאו זהורים זהירים ברשות, הוא היה אומר, כולי, גם כן, הוא היה אומר המון דברים כנראה. הוא היה אומר עוד, אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה, הוא היה אומר, פתאום עכשיו חזרנו, משנה ח', רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהילל ושמי. עוד פעם קיבל. כל הקודמים לא קיבלו. הוא כן קיבל מהילל ושמי, אבל זהו. זה פרקוס אחרון של הקיבל. זאת אומרת, יש עוד אחד שקיבל, גם שימו לב, כרונולוגית הוא הרבה לפני רבי. חזרנו אחורה, אוקיי? קיבל מהילל ושמי, בעצם הוא קיבל מהזוגות. הזוג האחרון, זוג אפס מה שנקרא, זוג זה, תגיד, הוא אמר. ואז היו לו חמישה תלמידים, כן, חמישה תלמידים היו לרבי יוחנן בן זכאי, לא כתוב קיבל ומסר, אבל היו לו תלמידים, אפשר אולי להבין שהם למדו ממנו, כן, זה תלמידים שלו. רבי אלעזר בן הורקנוס, רבי שמעון בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל, רבי אלעזר בן ערך. הוא היה מונה את שבחן, כן, הוא מדבר עליהם, לא הם קיבלו ממנו. השמות כדאי לזכור אותם. אמר להם, צאו איזה דרך ישרה, וזה נגמר. הם אמרו שלושה דברים, מי אמר כל מיני דברים, לא משנה. העסק מתפזר לחלוטין. מכאן והלאה העסק מתפזר, זה אפילו לא כבר אחד לאחד, זה חמישה תלמידים, והתלמידים האלה כבר הביאו הלאה, העסק מתפזר. זאת אומרת, משהו קרה במעבר בין רבן יוחנן בן זכאי לחמשת תלמידיו. משהו שם קרה.
גם בין הלל ושמאי.
לא, לא, כי, לא, צריך לשים לב, סדר הכתיבה של המשנה הוא לא כסדר ההיסטורי. רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ושמאי. למעשה זה היה צריך להופיע בפרק הקודם, ברבי ורבן גמליאל וכל החבר'ה האלה צריכים להופיע אחר כך. לכן זה מבליח פה שרבן יוחנן בן זכאי קיבל, אבל כרונולוגית זה רציף. עד רבן יוחנן בן זכאי קיבל. משם ועלה אף אחד לא קיבל. רק אמרו. מבחינה כרונולוגית. במשנה זה מוצג בצורה קצת מעורבבת. את מביאים איזה דורות שלא קיבלו, ואז חוזרים לרבן יוחנן בן זכאי שקיבל, ואז יש לו חמישה תלמידים, ומפליגים כבר הלאה, כבר אין קיבל, אין, אפילו השרשרת כבר מתרחבת, זה לא רב לתלמיד או שניים לשניים וכל היותר, אלא זה כבר מתפזר, וכל אחד אומר, וזה, וזהו, עסק התפזר. אז יש פה כמה נקודות מעניינות. קודם כל, הראשון שאומר דברי תורה, זה שמעון הצדיק, שהוא היה משיירי כנסת הגדולה, זה פעם ראשונה שיש דברי תורה שמיוחסים לאדם. אין, לפניו לא היה. עד אליו, יכול להיות שאמרו, אנשי כנסת הגדולה גם אמרו שלושה דברים, אבל זה עדיין אנשי כנסת הגדולה. אולי הם קיבלו את זה מרבותיהם, בכלל הם לא אמרו את זה בעצמם, אני לא יודע. הם מסרו לנו שלושה דברים, אני לא יודע אם הם יצרו את זה או שהם קיבלו את זה, לא משנה מה. אבל זה לא מיוחס עדיין לאדם קונקרטי. שמעון הצדיק, שהיה משיירי כנסת הגדולה, פה כבר מתחילים להיות דברי תורה שמיוחסים לאדם. ראה, שזה על פניו בעצמו חידוש. פתאום דברי תורה מיוחסים לאדם, התורה אמורה להינתן לנו מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שמעון הצדיק אמר, הרות גזוק, אז מה אם הוא אמר? גם אני אמרתי כל מיני דברים, אז מה? איכשהו, יש פה איזושהי הצגה של תורה, אפשר לומר, מסוג חדש. תורה שנוצרת על ידי בני אדם. עד שם משה קיבל תורה מסיני מסרה ליהושע, יהושע קיבל ממשה, מסרה לזקנים, זקנים קיבלו, מסרו על אנשי כנסת הגדולה, אנשי כנסת הגדולה מסרו, מסרו, הזוגות מסרו, עד רבן יוחנן בן זכאי, וזהו נגמר. אין מסרו. זאת אומרת, אז יש פה ככה, יש פה תהליך של מסירה אנונימית, שמעון הצדיק עדיין בתוך תהליך המסירה, הקבלה והמסירה, כן, המרוץ השליחים הזה, אבל הוא כבר מתחיל להגיד גם דברים משלו, חוץ מזה שהוא קיבל במסר, ויש גם דברים שהוא כנראה יצר בעצמו, נכון? ואחרי רבן יוחנן בן זכאי, אין כבר יותר מסירה. כל הדברים זה דברים שבעצם נוצרים על ידי. כמובן זה לא ככה, אבל התיאור של המשנה הוא כזה. יש פה איזשהו תהליך של מעבר של התורה, מתורה שנמסרת בסיני כצינור חלול, רב לתלמיד או זוג לזוג או משהו כזה, מתחילים להיווצר קצת דברי תורה אצל שמעון הצדיק, ואחרי רבן יוחנן בן זכאי אין כבר מסירה, התורה מתחילה להיווצר למטה וזה נגמר. מסירה שהגיעה אליהם הגיעה, מה שהגיעה אליהם הגיעה, אבל מה שנאמר משם והלאה זה כבר יצירה שנוצרת על ידי בני אדם. זה תהליך מעניין והוא נראה שהולך בכיוון אחד. תורה יורדת מהשמיים ולאט לאט מתחילה להיווצר על ידי בני אדם. אוקיי? הוא רצה להגיד קודם משהו. כן?
זה מאוד מעניין שאנשי הכנסת, שהנביאים עשו לאנשי כנסת הגדולה, זאת אומרת שאנשי הכנסת הגדולה מקבלים מנביאים, אלו שנקרא להם אמת לא אמת, זה כבר דיון אחר, אבל כשמקבלים יש לו קשר ישיר מהאל, הוא מוסר, הוא מוסר לנביאים את הדברים כך וכך, אני רוצה.
אוקיי, עד אנשי הכנסת הגדולה הייתה נבואה בישראל, אז כל החברה האלה, משה, יהושע, זקנים, וכולם נביאים בעצם.
אז אין גם צורך להגיד דברים בגלל שיש קשר ישיר לאל. עכשיו אנשי הכנסת הגדולה, מאחרונים כבר מקבלים מנביאים, אבל מאז כבר זהו.
נכון.
אין לי.
בדיוק. בהחלט קשור להפסקת הנבואה, התהליך הזה. בדיוק עכשיו אני קצת רוצה לדבר על זה.
אבל יש לי גם שאלה שקשורה לעניין המסירה, מה עם הכהנים? הכהנים הם אלה שבמקדש, הם אלה שהיו המורים בעם ישראל.
החכמים שמוזכרים כאן הם לא בהכרח כהנים, רובם לא היו כהנים.
כן, לא, אני אומר, יש את הנביאים, ויש גם את הכהנים.
היו עוד אנשים שלמדו תורה באותם דורות. אבל הדמויות הבולטות שמסרו את התורה על המתוארות כאן, וזה לאו דווקא כהנים.
שזה נביאים ולא כהנים?
נביאים בדורות הראשונים, עד רבן יוחנן בן זכאי, להפך עד שמעון הצדיק. משם והלאה אין נביאים כבר. הרי הנביאים האחרונים נגמרו באנשי כנסת הגדולה, היו חגי, זכריה ומלאכי. הנביאים האחרונים הם היו בכנסת הגדולה. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, שם כבר אין נבואה. ולכן זה לא מקרה שאצל שמעון הצדיק מתחילה תורה שנוצרת אצל בן אדם, כי נגמרה הנבואה. עד שם בעצם אפשר היה לדבר עם נביא, ואני בכלל לא בטוח אגב, שהכלל שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה, כן לא בשמיים לי, לא בטוח בכלל שהוא באמת היה אז. למרות שכמובן בהסתכלות אנכרוניסטית של חז"ל, זה הכל מה שאנחנו מכירים היום היה מאז בריאת העולם. אבל אמיתית, היסטורית, אני לא בטוח שזה נכון. אוקיי? אני אגיד יותר מזה. יש סיפור מפורסם על שמעון הצדיק, שאלכסנדר מוקדון הגיע בגמרא.
כן.
שאלכסנדר מוקדון הגיע לארץ ישראל, ושמעון לירושלים, ושמעון הצדיק יוצא בראש חכמי ישראל לקראתו, לקבל את פניו. כשאלכסנדר מוקדון רואה אותו, הוא יורד מסוסו, קוריאה, שואלים אותו הקצינים שלו, כן, החיילים שלו, מה יש לך מהיהודי הזה? זאת אומרת, דמות דיוקנו של זה הייתה הולכת לפניי ונוצחת בכל מלחמותיי. ואת האיש הזה בעצם פילס לי את הדרך. אני ניצחתי בגלל שהוא עבר לפניי, הוא פילס לי את הדרך. אני מניח שזה לא היה ולא נברא, אבל לא משנה, זה אגדת חז"ל, צריך להבין מה הם רוצים להגיד. איך אני יודע, זה לא היה ולא נברא, זה פשוט לא אותה תקופה.
כן, זה...
אלכסנדר מוקדון ושמעון הצדיק פשוט לא היו באותה תקופה, הם לא יכלו להיפגש אפילו אם היו רוצים. אלא אם כן הוא היה מעלה אותו באור. מישהו פעם ראיתי שהוא אמר שהיו שני שמעון הצדיק, כל מיני תזות מצחיקות כאלה, טוב, כנראה זה לא נכון, זאת אגדה. בסדר, זה לא האשמה אגב, אגדה זה ז'אנר שדרכו מעבירים מסרים, זה בסדר, זה לא שאני מאשים את חז"ל שהם שיקרו, כן? ככה מעבירים מסרים, אתה יוצר סיפור, אבל שימו לב, ברגע שיש סיפור שהוא אגדה, הוא הרבה יותר מלמד מאשר סיפור אמיתי, כי סיפור אמיתי אומר לך מה שהיה היה, לא ממציאים את הסיפור. עכשיו, אפשר ללמוד ממנו משהו, אני מניח, לכן מספרים אותו. אבל סיפור שאתה בונה, זה סיפור שבמהותו כל פרט שלו אמור לשרת את המטרה שאותה אתה רוצה ללמד, כי הרי אתה בונה אותו, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. בוא, הסיפור המעשי, אתה מספר את מה שהיה. הסיפור לא אמיתי, דווקא יותר מלמד מאשר סיפור אמיתי. אז שם צריך להבין למה בחרו דווקא את שמעון הצדיק. שיבחרו איזשהו חכם שגם היה בימי אלכסנדר. למה לא? אוקיי? מה יש בשמעון הצדיק?
הפער ביניהם אבל של השנים הוא לא כזה גדול, נכון?
הם לא יוכלו להיפגש, זה מספיק בשביל שהם לא יוכלו להיפגש.
קודם כל שמעון הצדיק הולך בראש חכמי ישראל. הוא הולך בראש, הוא המנהיג. זה חכמי ישראל, זאת אומרת, יהיה בו משהו שמעיד עליו שהוא לא סתם עוד אחד מאנשי כנסת הגדולה, אלא הוא העילית
של אנשי כנסת הגדולה. בכל דור היה איזשהו מנהיג שהיה יוצא בראש החכמים. קח את הדור של אלכסנדר מוקדון, ושים שם את המנהיג שהיה באותו זמן, שהוא יוצא בראש חכמי ישראל, מה הבעיה? אם אתה ממציא סיפור, אתה יכול להמציא את הסיפור שאתה רוצה. תמציא אותו לפחות באופן אותנטי, שים אותו על איזה חכם שיכול היה להיפגש עם אלכסנדר מוקדון, לא על מישהו שלא יכול להיפגש. אם אתה בחרת את שמעון הצדיק, זה אומר שיש משהו שאתה רוצה לומר על שמעון הצדיק. לא סתם מפגש בין ישראל לבין אלכסנדר מוקדון, אלא שמעון הצדיק ואלכסנדר מוקדון. כן, זה קצת כמו יש רייבד, היה בספר הנחתם. והוא כותב שהמשנה בברכות, בפרק תשיעי, אומרת, ותקנו שיהיה שואל את שלום חברו בשם. שם השם. אז ביטלו את זה, לא משנה. מי זה תקנו? בפשטות, הכוונה בועז, שנאמר, ויאמר בועז לקוצרים, השם עמכם. כן, אז הפשטות במשנה, ככה מפרשים המפרשים, זה הכוונה בדין של בועז. בועז היה בדין, אותו דור, יבצענו בועז. אבל הרייבד שמובא מופיע בספר המכתם, הוא טוען זה היה בית דין של חשמונאי, בית חשמונאי. כמובן המון אחרי זה, בית חשמונאי זה אמצע בית שני.
כן.
בועז זה עוד לפני בית ראשון, זה עוד לפני רות המואביה, כן, אמא של אמא של דוד המלך. זאת אומרת, אז מה, מאיפה הוא המציא את בית חשמונאי? זה כל כך לא, אין לזה רמז במשנה. ברור שאם הוא בחר את בית חשמונאי כשאין לו שום רמז שזה ככה, הוא כנראה הבין שזו תקנה שמתאימה לבית חשמונאי. לבועז זה לא חייב להתאים, פשוט העובדה היא שהוא זה שתיקן, אם אתה מפרש זה בועז. אבל אם אתה ממציא המצאה שאין לה שום בסיס בטקסט עצמו, כנראה שאתה מבין שלבית חשמונאי בדיוק מתאימה התקנה הזאת, וזה נכון, אפשר להראות למה זה מתאים. בית חשמונאי היו כאלה שניסו להכניס את שם השם לכל מקום.
גם על השטרות.
כן, על השטרות, בדיוק, ועוד מקום.
אמריקאים
כבר הצליחו את זה. מה? כן, אמריקאים לקחו משם. בכל אופן, אז הטענה, אני חוזר אלינו, למה באמת בחרו את שמעון הצדיק שיצא לקראת אלכסנדר? אז הטענה היא, האימות שנוצר, כמובן אחרי דורות, זה כבר הדיאדוכים, זה לא אצל אלכסנדר נוגדון, בין אנטיוכוס, מה שנקרא, כן, החשמונאים, ואנטיוכוס וכולי, האימות הזה התחיל אצל אלכסנדר. כשאלכסנדר, בניגוד להרבה כובשים אחרים, אולי קצת דומה לנפוליאון, לא לגמרי, אבל בניגוד להרבה כובשים אחרים, אלכסנדר היה אימפרטור או קולוניאליסט נאור. הייתה לו מטרה לא רק לצבור כוח, אלא גם להפיץ סוג מסוים של תרבות, של צורת חשיבה. כן, זה ברור. הוא עצמו הרי למד אצל אריסטו, אריסטו היה המורה שלו, אצל פיליפוס במקדוניה. כן, אבא שלו הביא את אריסטו שיהיה מורה שלו. והוא, כשהוא יצא, הוא ניסה לכפות או להנחיל, אם תרצו, את התרבות היוונית בכל המקומות. ולכן המטרה שלו לא הייתה רק אימפריה וכוח וזהו, כמו שהרבה פעמים אולי קורה, אלא הייתה לו גם מטרה תרבותית. ואגב, זאת הסיבה שנוצר פה המאבק. כיוון שפה לא הייתה רק השתלטות לאומית, כוחנית או משהו כזה, היה פה באמת מאבק תרבותי. אוקיי? אני לא אכנס לחנוכה, אבל רק כדי שנבין את הרקע. עכשיו, אחרי המאבק עם החשמונאים, אז חזל אומרים, ברב במגילה אומרת, שאסור לתרגם את התורה לשום שפה, ורבן גמליאל אומר ליוונית מותר. למה? יפיותו של יפת תהה באוהלי שם. דווקא ליוונית מותר. כי יוונית יש משהו שיכול לתרום לנו, זה לא סתם שפה כזאת אחרת. זאת אומרת, רואים, ויש עוד אינדיקציות לזה, ש... חכמים, כלל עם ישראל, כשהוא ראה את היוונים, הוא הבין שיש שם משהו. זה לא סתם מלחמה נגד אינדיאנים פירי אדם. יש שם משהו שהוא מצד אחד מאיים עלינו, כי זה אלטרנטיבה, זה לא סתם איזה שטות. מצד שני, כנראה שיש מה ללמוד ממנו, זאת אומרת, יש מה להפיק משם. ולכן, אחרי שנגמר המערכה כבר, זה מדובר על תנאים, יפיותו של יפת, תהיה בו עלי שם, אחרי שגמרנו כבר והיא... אין כבר מלחמה עם היוונים, עכשיו אנחנו יכולים להשתמש במה שלמדנו מהם. רואים את כל הוויכוחים של רבי יהושע בן חנניה, עם הפילוסופים ביוון ועוד, כל מיני התייחסויות של חזן, שרואים שהם תפסו שהיוונים זה איזשהו סוג של אלטרנטיבה. זה לא סתם מלחמה לאומית, כוחנית, וזהו. יש פה איזשהו סוג של אלטרנטיבה, זאת גם הסיבה שזה היה כל כך מאיים. זה, למה רק במלחמה מול היוונים היו מתייוונים? לא מצאנו מתרמים, מתבבלים, מתעשרים, אשורים, בבל, היו, בתיעוד ההיסטורי, מה שנשאר לנו, זה רק מתייוונים. זאת אומרת, לא מדברים על תופעה של מתעשרים או מתמצרים. למה לא? אצל יוון הייתה פה באמת איזושהי תרבות אלטרנטיבית, ואנשים נתפסו אליה. כי זה היה משהו משמעותי, זה לא היה סתם משחק. ואז מה שקורה, היפיותו של יפת תהה באוהלי שם, פירוש הדבר, שבעצם תורה שבעל פה משתמשת בין היתר בכלים שקיבלנו מהיוונים. בלי היוונים זה לא היה קורה, או לא היה קורה אותו דבר. משהו במפגש הזה עם היוונים, איכשהו נבלה אצלנו, הוא קל באיזשהו מובן אצלנו, ותורה שבעל פה, שהיא בעצם תורה של מסע ומתן הגיוני, בעצם ניזונה ממה שקיבלנו מהיוונים. ולכן יפיותו של יפת תהה באוהלי שם. בסוף בסוף, אחרי שגמרנו את המלחמה וניסינו לדחות את ההשפעה התרבותית, אבל יש עקרונות, צורות חשיבה, לוגיקה, שקיבלנו משם שאנחנו משתמשים בזה. לי זה תורה שבעל פה לא הייתה נראית כמו שהיא נראית היום. קיבלנו את זה מהם. לכן יפיותו שיפת תהה באוהלי שם זה לא רק שפה או צורת ביטוי, זה צורת חשיבה. יש משהו שקיבלנו משם. ואני חושב שזה מתחיל אצל שמעון הצדיק. שמעון הצדיק בעצם מסמן את תחילת תורה שבעל פה. תורה שנוצרת על ידי אדם. שמעון הצדיק הוא הראשון שיש דברי תורה שמיוחסים אליו, שמית, אוקיי?
אבל אפשר שאלה?
שנייה אחת, זה נוצר במפגש שלו עם אלכסנדר מוקדון. כי המפגש שלו, עוד פעם, זה שלא היה, אבל התיאור של חז"ל, שהוא נפגש עם אלכסנדר מוקדון, בא לומר לנו שהתורה שבעל פה, התורה שנוצרת על ידי בני אדם, זה מתחיל במפגש עם חוכמה אנושית. בניגוד למסורת שאנחנו מקבלים מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא, אלינו יש איזשהו פידבק, שהוא חוכמה אנושית, המפגש הזה בין המסורת לבין החשיבה האנושית יוצר את תורה שבעל פה. ובשביל זה צריך את המפגש עם אלכסנדר מוקדון כדי לייצר את שמעון הצדיק. אם תרצו מה שאלכסנדר מוקדון אומר, שדמות יוקנו של זה הלכה לפניי ונוצחת בכל מלחמותיי, זה בעצם איזושהי אמירה טליאולוגית. איזושהי אמירה, אני בעצם עשיתי את כל הכיבושים שלי לא בזכותו, אלא בשבילו. ואת כדי שהוא ייפגש איתי, יקבל ממני את הכלים שיש לי לתת, ויצליח לייצר, להתחיל את תורה שבעל פה. אז זה כפל משמעות, זאת אומרת, גם הוא כאילו עזר לי לרצח, סיית הדשמיה, לא יודע שתקראו לזה, אבל זה גם לא שהוא עזר לי, אלא אני עשיתי את הכיבושים בשבילו. את הוא התכלית של הכיבושים שלי.
אז בעקבות מה שאנחנו
שומעים
עכשיו, עזובתי גם השאלות, אז שאלה ראשונה, קודם כל אני אשאל לגבי כנסת הגדולה, שנראה שגם הם אמרו שלושה דברים. זאת אומרת, זה תהליך שהיה הרבה זמן ברקע, ושמעון הצדיק הוא הבן אדם ש... מייצג פתאום את ה...
כאילו הופיע שם, אדם ספציפי.
אבל אני אומר, אז עצם זה שגם כנסת הגדולה אמרה שלושה דברים, אז זה משהו שתמיד היה קיים והתעצם, או שזה ממש...
אני מניח שכן. אני בטוח שגם חכמים קודמים יצרו איזה שהם דברי תורה. התיאור של המשנה בא לחדד לנו את התהליך הזה. אז הוא שם אותו, שם פוקוס על השנתות המרכזיות על ציר הזמן. שמעון הצדיק היה השנתה המרכזית. רבן יוחנן בן זכאי הוא שנתה מרכזית, אבל ברור שהתהליך הזה הוא רציף, זה לא קרה פתאום יש מאין, אבל יש שנתות שבהן אפשר לראות את זה קורה, זה בעצם ה...
מדרגות כאלה.
כן, בדיוק. יש משהו שעשה איזשהו שינוי משמעותי על הציר הזה, ששם אפשר לראות שבעצם התהליך הזה קורה כל הזמן, אבל שם זה יבשיל לשלב הבא, פה זה יבשיל לשלב אחרי הבא, וכן הלאה. קורה כל הזמן, אבל פתאום אתה מבין שאתה כבר במקום אחר. זה, כן.
אז בעקבות התורה, הייתי אומר, התורה, התגובה האנושית, עם הכלים האנושיים, הסיפלים, שלקחנו מהיוונים, מי לא יודע מי, למסורת והתורה שבכתה, התורה שבעל פה שהייתה לנו, מה היחס בין, הייתי אומר, התורה שבעל פה שלפני, והתורה שבעל פה שאחרי?
יגיע עוד מעט.
יגיע את זה?
כן.
נכון, בעצם הדברים שנאמרו, שמון בעלה, הם לא נטו מבוססים על התורה שניתן לנו מעמד הסן, לפורה הם מבוססים גם על חוכמות חיצוניות.
פרשנות, לפעמים החוכמה היא רק כלי לפרש את התורה, אבל עם הכלי הזה אתה מפרש את התורה, אבל לפעמים לא, למה לקרא סברה הוא? לפעמים זה יוצא החוכמה עצמה, נכנסת לתוך ההלכה.
פה השאלה שלי בעצם, למה שדבר כזה אבוא ויחייב אותנו?
אני אמרת שום אחר. אם אתה חושב לא כמוהו, זה לא חייב אותך אולי. דיברתי קצת על מושגי הסמכות בשיעורים הקודמים, אז אמרתי שיש מקומות שיש סמכות פורמלית, ובכל המקומות שאין סנדרין והגמרה יותר מאוחר, בכל מקום שאין סמכות פורמלית, אתה לא חייב לקבל משהו שאתה לא מסכים איתו. כל הראשונים, האחרונים, הכל, אתה לא חייב לקבל כלום. מה שאתה לא מסכים איתו, אל תקבל. שאתה מחליט. מה שנראה לך הגיוני, לא מחליט, סתם. מה שנראה לך נכון, ולכן יש מחלוקות. לך נראה ככה, ומישהו אחר נראה אחרת, יש מחלוקות, ואי אפשר להכריע על מחלוקות אם אתה לא באמת נמצא בסנדרין עם איזשהו הליך סדור להגיע להחלטה מוסכמת, הצבעה, הליכה אחר הרוב וכו'. אם זה לא קורה, אז באמת אין סמכות.
בתורה עצמה, ממש
כפשוטה,
הפרובות שלהן הן מינימליות.
תורה שבעל פה זה איזשהו סוג של פרשנות או דרש שיוצא מהתורה שבכתב, עם עוד כמה דברים שעוברים אלינו בעל פה במקביל, מה שנקרא הלכה למשה בסיני.
כן, כן, אבל הרבה דברים שיש בתורה שבעל פה, הלכה ברורה שאין לי מקום בכלל להחליט אם אני מקבל או לא מקבל.
על הכל יש לך מקום להחליט אם אתה מקבל או לא מקבל. אם אתה לא מסכים לדרשה שחזל עשו, באופן עקרוני, אז אתה יכול לדרוש אחרת. נכון? שלחזל במקרה סמכות פורמלית, לא בגלל שהם צודקים, אלא כמו הכנסת. דיברתי על זה, אז אני לא עזור לזה כאן. בכנסת אני אמור לציית לחוקים שהיא קובעת, לא כי היא צודקת. אלא כי היא הכנסת, זה הכל. אבל אם זה מישהו אחר, אז לא, זה, אני לא חייב לקבל, אם אני לא מסכים, אז לא. כן. כן, הוא היה קשור להפסקת הנבואה, ובעצם, אולי זה טוב ששאלת באמת, כי לא חידדתי את זה, המפגש עם החוכמה האנושית נתן לנו בעצם את הכלי שיפצה אותנו על ההיעלמות של הנבואה. עד אותו שלב הסתדרנו בלי חוכמה אנושית, למה? אם לא הסתדרנו, לא ידענו מה לעשות, שואלים את הנביא, הנביא אומר לנו מה קורה, הכל בסדר. באיזשהו שלב אין נבואה כבר, ואז אנחנו מתחילים לעמוד על רגלינו שלנו. עכשיו טוב, צריך כלים, צריך לפתח כלים, איך מקבלים החלטות, מה עושים? פה צריך כבר לוגיקה, צריך כבר פילוסופיה, צריך כבר לראות איך חושבים, איך מסדרים, איך ממיינים, איך פותרים קשיים, צורות חשיבה שיטתיות, ואת זה בהחלט היה מקום ללמוד, גם מיוון.
אני רק אוסיף שאני, כשאני קורא את הדיאלוגים של אפלטון, אז בעצם זה נראה משהו מוכר. כשאני חושב על זה, אני נזכר שזה בעיקרון מזכיר את הגמרא, רק זה בתרגום, וזה תרגמו לי לעברית, וזה יותר דומה לשיחה, ולא פשוט טקסט בעברית
שאני... יכול להיות, אני לא יודע. אפלטון זה כמובן, כן, זה סוקרטס, זה לא אפלטון, אבל... לא, ברור, לא אמרתי שסוקרטס הוא המקור, סוקרטס הוא הדמות הספרותית, אבל אפלטון כותב את הדיאלוגים בצורה סוקרטית. לא אמרתי שהמקור של הדיאלוגים זה סוקרטס, אבל עצם הז'אנר הדיאלוגי, עצם זה שאתה שואל אנשים מה אתה חושב, הסופיזם הסוקרטי הזה, זה סוקרטי. והסוקרטיות הזאת, אתה יכול לראות בה איזשהו קשר למשא ומתן בגמרא, אולי, לא יודע, יש איזה כל מיני אגדות כאלה של השפעות, אתה יודע שירמיהו פגש איזה אפלטון, או לא זוכר כבר, זה כן מסתדר, או לא מסתדר, אריסטו, כן, לא יודע, כל מיני אגדות מצחיקות כאלה, אז יש כל מיני דברים כאלה, אולי הם נובעים באמת מהדמיון שאנשים מצאו בין שני ההקשרים האלה, לא יודע. לא מאמין לסיפורים האלה כמובן ברמה ההיסטורית, אבל...
פרדסרי הלך יצאים לכיוון אלכסנדריה, איך?
מה?
לא נראה לי שהוא הכיר את אלכסנדריה.
כן. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, אז דיברנו על התחנה של שמעון הצדיק. התחנה הבאה זה רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי מפסיק תהליך המסירה. עכשיו שימו לב איפה הוא ממוקם היסטורית. ממוקם היסטורית אחרי הלל ושמיים. בחורבן הבית, נכון? בדיוק חורבן בית שני זה רבן יוחנן בן זכאי שיוצא מהעיר ומבקש תן לי את יבנה וחכמיה, זה ממש אחרי חורבן הבית וגלות הסנהדרין ליבנה, זה בעצם בעידן הבתים, בית הלל ובית שמאי, רבן יוחנן בן זכאי הוא תלמיד של שניהם, גם של הלל וגם של שמאי, אבל יש אחרי זה את עידן הבתים, ובית הלל ובית שמאי ממשיך עוד קצת אחר כך, חוקרים אומרים שזה משהו כמו 100-150 שנה, נמשך, בית הלל ובית שמאי, זאת אומרת, זה עובר אחרי, רבן יוחנן בן זכאי ביבנה, בית הלל ובית שמאי זה בעיקר ביבנה, והתלמידים של רבן יוחנן בן זכאי זה בעצם רבי אלעזר בן עזריה, רבי אלעזר בן ערך, רבן גמליאל, רבי אליעזר הגדול זה גיסו של רבן גמליאל, הדור אחריהם זה כבר רבי עקיבא, שלמד מרבי יהושע בן חנניה ורבי אליעזר, זה הדור הראשון של, בעצם דור ראשון של יבנה זה רבן יוחנן בן זכאי, זה שאומרים ראשון, לא יודע. דור שני, יש כאלה שאומרים שהוא הראשון, לא משנה, זה תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, זה רבן גמליאל ורבי יהושע. בסדר? ורבי אלעזר, ורבי אליעזר. אוקיי? דור שלישי, זה רבי עקיבא, שהוא תלמיד שלנו, רבי אלעזר בן עזריה, מהפכה של יבנה, אתם כבר רואים איך זה מתקשר לגמרות שהזכרתי קודם. בכל אופן, העסק מתחיל לקרות ביבנה, ביבנה נגמר המסירה. רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ושמאי, אבל זהו. ביבנה אין מסירה. ביבנה זה כבר תורה של בני אדם. זה כבר לא תורה שנמסרת מלמעלה, מסיני, מרב לתלמיד, אלא זה כבר תורה שנמסרת על ידי בני אדם, אין כבר בכלל את מימד המסירה, לא רק שהוא היה גם אומר, חוץ מזה שהוא קיבל ומסר, פה זה רק אומר, בלי קיבל ומסר.
זהו, זה... מה... מן הסתם כולם למדו,
הרי... לא, 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 תלמיד. אני אגיע, אני אמתן את זה. בינתיים אני רק מצייר, אני רוצה לצייר את זה דווקא בקווים בולטים, כמובן מוגזמים, רק כדי לחדד את התהליך. אז אני אמתן את זה. אוקיי? אז זה בעצם הביטוי לתהליך בפרקי אבות. עכשיו אני רוצה לשמעון הצדיק קצת נכנסתי. בואו ניכנס יותר לרבן יוחנן בן זכאי. מה קורה שם? הלל ושמאי, רבן יוחנן בן זכאי, בית הלל בית שמאי, וזה יביא אותנו לתנור של החנאי וכל הוויכוחים האלה, שזה כמובן שני הדורות הבאים אחרי רבן יוחנן בן זכאי. תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי ותלמידיהם. זה רבן גמליאל, רבי אליעזר, רבי עקיבא, בעזר בן עזריה. אוקיי? אז ככה, בדור השני של התנאים, כן, אחרי רבי יוחנן בן זכאי שהוא הדור הראשון, בדור השני של התנאים יש מהפכה מאוד גדולה בעולם התורה. והמהפכה הזאת מתועדת בכמה סוגיות בגמרא, כמה סוגיות שונות, שכולן מה שמייחד אותם זה הצבעים החזקים. זה סיפורים מאוד מאוד חזקים, קשים מאוד, זה דברים מתפוצצים שם, יש מהפכות, מדיחים את הנשיא, מחליפים אותו, מחזירים אותו, מנדים את רבי אליעזר, רבי אליעזר בלוד, כן, מנדים את דנור של אחנאי. כל הסיפורים האלה זה אותם חכמים, באותה תקופה, באותו מקום, ביבנה. אוקיי? מה קרה שם? אז אני רוצה לטעון שבעצם כל הדברים האלה הם ביטויים של אותו עניין. יש, אני אתחיל בגמרא במציע עם תנור של אחנאי. בתנור של אחנאי, מציע מנונטט, מתואר שם אירוע מאוד דרמטי של מחלוקת לגבי תומה של תנור. תנור של חוליות, מה קורה? האם זה נחשב מפורק? לא נחשב מפורק, האם הוא מקבל תומה? לא מקבל תומה. נחלקו בזה רבי יהושע ורבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול. אוקיי? עכשיו, רבי אליעזר הגדול, כתוב, הגמרא אומרת...
זה מכירים בן אדם.
תרף נראה.
אתה
נוגח. מה, אני בדיוק על זה אני אדבר. תנה, באותו היום, השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם, ולא קיבלו אימנו. אמר להם, אם הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח. מת המים תוכיח, קודלי בית המדרש יוכיחו. בסוף, שום דבר הם לא קיבלו. יצא בת קול ואמרה, מה לכם אצל אליעזר בני שהלכה כמותו בכל מקום? עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים. אין לנו משגיחים בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני, מי זה כתבת? הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא עם אלי רבי אליעזר. יוצאת בת קול, הקדוש ברוך הוא אומר, מה אתם רוצים רבי אליעזר? הלכה כמותו בכל מקום. אז יהושע, רבי יהושע פונה אליו, לא לרבי אליעזר, רגע, מה? אתה כתבת בתורה, לא בשמיים. מה אתה מתערב פה בכלל? מה זה העסק שלך? כן? אגב, זה כתוב שם בגמרא, מה זה העסק שלך? שכותלי בית המדרש נוטים, רבי יהושע אומר, תלמידי חכמים נוצחים כאן בהלכה, ואתם, מה אתם מכניסים את ראשיכם בין הערים? מה אתם משחקים כאן? אל מי הוא מדבר? אל כותלי בית המדרש? הוא מדבר אל הקדוש ברוך הוא. אנחנו מתווכחים פה בהלכה, זה לא עסק שלך, אתה תישאר בחוץ. אל תעשה לנו מופתים פה. לא אתם מופתים בעבלה בניך. לא אצלנו. אנחנו מדברים פה בהלכה, יש טיעונים, אנחנו מדברים עם טיעונים. אנחנו לא מקבלים מיסטיקות. אין לנו משגיחים בת קול שכבר כתבת בהר סיני בתורה, אחרי רבים להטות. מה היה שם בעצם? למעשה, ואז כמובן אחרי זה מנדים את רבי אליעזר, לא הסכים לקבל את הדין, מנדים את רבי אליעזר, בסיפור מקביל מנדים את רבן גמליאל, אחרי זה רבן גמליאל, כן, שמתעלל ברבי יהושע, אחרי זה מחזירים את רבן גמליאל, הוא חזר בתשובה, יש שם משהו, עכשיו הם שני גיסים, רבי אליעזר ורבן גמליאל, הם שני גיסים, צריך לשים לב.
מה זה שגיסים? הם התחתנו עם
אחיות? אחות שרבן גמליאל נשואה לרבי אליעזר, אמא שלום. אז כן, זה שיאסר ערפאת היה אלוף העולם בהסכמי שלום. אתה מכיר בהסכמי שלום, אי פעם. עם השלום, הייתה אחות ואשתו, טוב, אני כמעט לא יודע עם השלום. אחות ואשתו של אלה שעשו הכי הרבה מלחמות. אולי עם השלום. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, רבי אליעזר הגדול בעצם נזקק, הוא לא קיבלו ממנו את הראיות שלו, והוא נזקק לראיות מיסטיות, כותלי בית המדרש, עמת המים, עד שיוצאת ממש בת קול, כבר הקדוש ברוך הוא עצמו מתערב. שום דבר לא עוזר לו. מה הסיפור שם? אגב, הסיפור מתחיל, תנה באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות. מעניין הביטוי הזה. זה ראיתי פעם אצל פרופסור הראל פיש, אוניברסיטת תל אביב. הוא העיר את זה, יש לו ספר שנקרא לדעת חוכמה. הוא עושה הקבלה בין פילוסופיה של המדע לספר כהן. והוא העיר את ההערה הזאת. הגמרא בברכות, עוד נגיע אליה עוד מעט, מספרת שהדיחו את רבן גמליאל מנשיאותו, והכניסו את רבי אלעזר בן עזריה במקומו. הגמרא אומרת שבאותו היום הדיחו את רבן גמליאל והתרבו ספסלים בבית המדרש וכו', בכל מקום שאומרים באותו היום, ההוא יום אהבה. הוא יום ההווה. בכל מקום שאתם מוצאים את המילים באותו היום, הכוונה ליום הזה שבו הדיחו את רבן גמליאל מנשיאותו. כך אומרת שם הגמרא בברכות. ופה זה מתחיל, תנא באותו היום השיב רבי אליעזר. זה גם היה באותו היום, זאת לא חייב להיות יום כמובן קלנדרי, 24 שעות. זה אותו מסכת אירועים, זה אותה תקופה, זה אותו מהלך. מה פשר העניין? יש, באותו היום למשל, הגמרא למשל אומרת, באותו היום גם נשנתה כל מסכת עדויות. מה שם בברכות? באותו היום נשנתה כל מסכת עדויות. מה זה מסכת עדויות? זה המסכת היחידה שאין לה נושא. אין לה נושא, היא לא עוסקת בנושא מסוים. זה אוסף של עדויות על כל מיני הלכות. מה מייחד אותן? זה הלכות שלא ידעו להכריע. עד שעלה רבי אלעזר בן עזריה, במקום רבן גמליאל, והביאו את כל ההלכות שלא הצליחו להכריע אותן, והכריעו אותן בהצבעה, בדיון והצבעה. וכך נשתתה מסכת עדויות, והיא נשתתה באותו היום. בסדר? זאת אומרת, זה, עכשיו, אחת ההלכות, מסכת עדויות, תנור של חוליות, כמובן. תנור של חוליות, זאת אומרת, התנור של הכנאי, זו אחת ההלכות במסכת עדויות, שנשנתה באותו היום שהדיחו את רבן גמליאל ושמו את רבי אלעזר בן עזריה. זה עוד חיזוק למה שאמרתי כאן, שבאותו היום עם התנור של הכנאי, זה הבו ביום שהדיחו את רבן גמליאל ושמו במקומו את רבי אלעזר בן עזריה. עכשיו, מה פשר העניין הזה? רבי אליעזר הגדול מתואר בגמרא בכמה וכמה מקומות כשיא המסורת. הוא לא אמר דבר שהוא לא שמע מפי רבו. הוא בור סוד שלא מאבד טיפה, רבן יוחנן בן זכאי מעיד עליו, בור סוד שלא מאבד טיפה. הוא החזיק את כל תורת רבותיו אצלו. בעצם האיש שהחזיק את כל התורה כולה, האבא של המסורת, רבי אליעזר הגדול. הוא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם, כן, דיברנו על זה, בור סוד וכו'. יש עוד, אפשר לראות את זה בעוד מקום. המאפיין הוא להכי... הכי בולט שלו, נראה את זה גם בהמשך במסכת חגיגה. עכשיו, הוא מביא רעי, יש להם ויכוח על התנור של הכנאי, והוא מביא להם כל מיני רעיות, הם לא מקבלים. אני שמור, אבל היא מחזיק את כל תורת רבותיי. אני אומר לכם, זאת ההלכה, היא נצרה למשה בסיני. מעניין את הסבתא שלנו. שכנע אותנו זה נכון, לא נראה לנו הגיוני. מביא לנו רעיות, הוא לא מצליח. הוא מביא להם רעיות מיסטיות, לא בשמיים, רק רעיות. מה פשר העניין? רבי יהושע, שהוא היה ראש האופוזיציה נגד רבי אליעזר, הוא בעצם האיש שמייצג את התפיסה של תורה של מסע ומתן. תורה אנושית. דיברנו על המהלך, עוד רגע נקשור את זה למהלך הראשון. תורה של בני אדם. שכנע אותי שזה נכון, זה יצא מתוך טיעונים הגיוניים, אז זאת ההלכה. רבי אליעזר הוא מסורתן. הוא אומר, אני אומר לכם שזה מה שקיבלתי מרבותיי ורבותיי מרבותיהם, עד משה רבינו, עד הקדוש ברוך הוא. מה יש לפלפל פה עם כל מיני נימוקים כאלה ונימוקים אחרים? זאת ההלכה. אתם מסכימים, לא מסכימים, מבינים? מה זה מעניין? זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר. הם לא הסכימו לקבל את זה. עד שלא תשכנע אותנו, לא נסכים. עכשיו, בגלל שהם רבו עליו והצביעו נגדו, שאין הלכה כמותו, הם נידו אותו. למה? בגלל התנור של הכנאי, ויכוחים, היו חסרים ויכוחים בהלכה. בגלל שהוא לא קיבל את העיקרון של תורה של מסע ומתן ושהרוב קובע. אחרי שניסית לשכנע אותנו, הבאת ראיות, אל תנפנף לי לא בקדוש ברוך הוא, לא במיסטיקה, לא בשום דבר. לא שכנעת אותנו, אין הלכה כמותך. אנחנו מאמינים לך, הכל בסדר. לא שכנעת אותנו, אין הלכה כמותך. זוכרים את המהר"ל שהבאתי בשיעור הקודם, הבאתי אותו. מהר"ל שאומר שעדיף לפסוק על פי הסברה, מאשר לפסוק מתוך ספרים. אתה צריך לפסוק מה שאתה חושב שהוא נכון, גם אם האמת היא שזה טעות. אבל אם אתה חושב שזה נכון, יש חובה לנהוג באופן אוטונומי. אוקיי? זה בדיוק מה שהיה הוויכוח שם. בין תורה של מסורת לתורה של מסע ומתן. בין תורה של מלמעלה לבין תורה של בני אדם. תורה שבכתב כאילו, לא דווקא בכתב, אבל תורה שבאה מהקדוש ברוך הוא לבין תורה שבעל פה. לבין תורה שנוצרת על ידי בני אדם. זה היה האימות. עכשיו, מה בעצם הרקע? הרקע בעצם אומר, כן, רבי אליעזר מעיד על עצמו, אם יהיו כל הימים דיו וכל הקנים כלמוסים, וכל בני אדם לבלרים אינם יכולים לכתוב מה שקריתי ושניתי. זה בכמה וכמה מקומות רואים. רבי אליעזר הוא המסורת בהתגלמותה.
אז כל הטענות שהוא השיב,
אלה לא היו טענות לוגיות.
נכון, מקורות. קיבלתי את זה מהרב ההוא, וגם הרב ההוא אמר כך, מי ששום מוצאים היום בספרות, כן, וגם משנבוע כותב ככה, וגם רבי קנגיה וגם זה. לא מעניין אותי, תן לי טיעונים. תראה לי למה אתה צודק.
זה נשמע שהם היו במחלוקת על אותה בסיס.
לא, לא.
אם הם אומרים את ה...
זה היה הנידוי. זה היה הנידוי. הנידוי היה שהם לא היו מוכנים לקבל סוג כזה של טיעונים. אגב, למה רבי אליעזר הביא ראיות מיסטיות? כי הוא היה צריך להוכיח שהוא צדיק. והם אמרו לו, אנחנו יודעים שאתה צדיק. אבל זה עד הומינם. עד הומינם זה לדון בדברים לגופו של אדם. אנחנו דנים לגופו של עניין, לא לגופו של אדם. תביא לי ראיות שאתה צודק, אל תביא לי ראיות שאתה צדיק. לא מעניין אותי שאתה צדיק. תשכנע אותי שאתה צודק. הם העלו טיעונים לגופו של עניין. והוא הראה להם שהקדוש ברוך הוא אפילו מסכים איתו. עם טיעוני עד הומינם, כן, בביקוח. אפילו איינשטיין חושב כמוני, כן? זו הטענה. אז מישהו אומר, אוקיי, בוא תסביר לי למה אתה צודק ולמה אתה ואיינשטיין צודקים. מה אכפת לי שאיינשטיין חושב כמוך? זה בעצם היה ויכוח פה. כן.
בעצם אפשר לקרוא פה איזה פעם לנבואה, שבעצם רבי אליעזר בן עזריה אומר, אני מגלם פה את המצב.
בשמיים היא. כן,
בעצם. אז בעצם הוא...
סוג של נבואה.
בדיוק, הוא מגלה פה גם את הנבואה, אז הוא בא... מין נזקק למה שהנביאים, הרי הנביאים ללא ניסים, לא יהיה לך, אף אחד לא ימין לה, תביא לי נס, ואז אני יכול להיות הנס, אז הוא חייב להביא ניסים כדי להוכיח את פעלותיו. הם אומרים שעם כל הכבוד, זמנה של הנבואה, הזמן של התורה מהאל נגמרה, זהו, הגיע זמננו, זמנם של בני האדם. אנחנו מנהלים פה
בפרסק. יש פה עכשיו, תראו, היסטורית, איך נוצרו המחלוקות? יש רש"י במסכת חגיגה, בעצם ירושלמי, הוא אומר שמחלוקת של שני היוסים על סמיכה ביום סוף, זאת המחלוקת הראשונה בתורה שבעל פה. וזה בזמן פולמוס של יוונים. זה אמצע בית שני. מחלוקת הראשונה בתורה שבעל פה. עכשיו, לא סביר שאף פעם לא נחלקו עד אז חכמים. עוד עוד הם היו יהודים. כן? לא יכול להיות שכולם הסכימו תמיד לאותו דבר. אבל עדיין התיאור הוא שעד אז לא הייתה מחלוקת משמעותית, או לחילופין, הייתה מחלוקת, הם הסדירו את זה עכשיו. מצאו את המסורת הרלוונטית, הסדירו את זה. דעות, ברגע שאתה עובר לדעות, יוצרת מחלוקת שאין דרך להכריע אותה. גם אם תגיד לי שפלוני אמר, אז מה? אבל אני חושב אחרת. אם אתה מכריע מחלוקות על בסיס תקדימים, פלוני אמר, אלמוני אמר, אין בעיה, תגיד לי מי אמר, ואנחנו מכריעים את העניין. אבל אם אתה מבסס על דעות, נוצרת מחלוקת.
כמו משפט היום, נכון? הקדימים.
יש שם גם, כן, גם בעולם המשפט יש ניקוחים דומים, כן? אז המחלוקת נוצרת כאשר, זה בעצם אחד הזוגות, שני היוסף, והשני נדמה, לא זוכר כבר, זאת המחלוקת הראשונה, למה? כי שם זה כבר בעידן של תורה של בני אדם. תורה של בני אדם שמתחילה כבר להתבסס על ההיגיון, ולא רק על המסורת, היגיון, לכל אחד יש היגיון אחר. נוצרת מחלוקת. וזה אגב, מתי זה קורה? בזמן פולמוס של יוונים. למה? כי בזמן פולמוס של יוונים, הפולמוס זה הכיבוש. כיבוש של יוונים זה כבר העידן של השכל, אנחנו כבר לומדים מהם את ההיגיון האנושי, תורה נוצרת על ידינו, אופ, נוצרת מחלוקת. אז היוונים הכשיחו את עיניהם של ישראל, כאילו, נעלמה מאיתנו התורה, פתאום מתחילים ויכוחים, כבר אין תורה מוסכמת, אנחנו נוצרים הוויכוחים. מה קרה את הלילל ושמי? הזוג החמישי. בזוג החמישי הירושלמי אומר שהילל ושמי היו הורגים זה בזה. לא הייתה דרך להכריע את המחלוקת. פשוט נכנסו למאבק כוחני. עוד מזכיר דקות אחרות. כן? נכנסו למאבק כוחני כי לא הייתה דרך להכריע את המחלוקת. דרך מוסכמת, להכריע את המחלוקת.
אני, מה שאני אומר זה שיש כאן מקורות, מצד אחד כאלה שהם אומרים שהם היו אוהבים זה את זה, מתחתנים זה בזה, וזה הילל ושמי, והתלמידים שלהם שבאו אחריהם, הם באמת
התחילו... אני לא נכנס עכשיו לפרטים האלה, יש מקורות סותרים, ואני לא בטוח איך ליישב אותם, זו אחת האפשרויות, אולי. בכל מקרה, זה הילל ושמי עצמם אהבו זה את זה, וניסו זה לזה, כמה הם ניסו, היו שני אנשים. לא נראה לי שמדובר כשני אנשים. לא משנה, אבל כן, היה... יש גם את התיאור הזה של המלחמה, לא אכפת לי כרגע מתי בדיוק הוא מתחיל. זה אצל בית הילל ובית שמי. מה פשר המלחמה הזאת? בית הלל ובית שמי זה פעם ראשונה שנוצר בעם ישראל לא רק מחלוקת על נושא מסוים. אלה שני בתים שיש להם מאות ויכוחים בהלכה. וזה בעצם שתי צורות חשיבה, כל אחת היא כמובן מגוונת, זה לא עיקרון אחד שנמצא במחלוקת, אבל שני בתי מדרש, לכל אחד מהם נוצרת פתאום תורה שלמה משלו, שהיא שונה מהתורה של הבית מדרש האחר, ואין שום דרך להכריע. כי זה כבר לא אותו בית מדרש, אנחנו משתמשים בצורות חשיבה שונות. כמו בדרכי הדרש, יש דרשות של רבי עקיבא, יש דרשות של רבי ישמעאל, זה דרכי דרש שונות. לא אותם דרכי דרש שאנחנו מתווכחים איך לדרוש. פשוט שתי דרכי דרש שונות, אין מה לדבר אחד עם השני. הפחד היה שהתורה מתפרקת, עם ישראל מתפרק. אין, לא היה שום דרך לחבר אחד את השני. אז הם יצאו למלחמה. שעוד פעם, אני לא בטוח שהם באמת הראו אחד לשני או שזה תיאור ספרותי. אבל עדיין ברור שהתיאור הזה אומר משהו. הוא אומר שהיה שם מאבק כוחני, הם הפסיקו להתווכח והתחילו להילחם. כי החשש, והחשש היה חשש אמיתי, שהעסק הזה מתפרק, אין יותר תורה, כל אחד יעשה מה בראש, מה שהוא חושב, יהיו 100,000 שיטות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, לא יישאר מזה כלום. העסק מתפרק, גם העם וגם התורה. איפה רואים את זה? הגמרא בעירובין מספרת ששנתיים וחצי נחלקו בית שמאי ובית הלל, כן? ולא הצליחו להכריע. עד שיצא בת קול ואמרה, לא בשמיים אין. לא בשמיים. אלו ואלו דברי אלוהים חיים אין, והלכה כבית הלל. מסבירה הגמרא למה הלכה כבית הלל, שנוחי נפש והנביאים והקדימו דברי בית שמאי לדבריה. כן? מה פשר העניין? זה היו שנים שנחלקו בית שמאי ובית הלל, כמובן היה הרבה יותר משנתיים וחצי, לא יודע מה הם מדברים שם, אבל הרבה יותר משנתיים וחצי, ובית הלל ובית שמאי נחלקו. טוב, מה הבעיה? למה לא עשו הצבעה? והלכו אחרי הרוב. רבים לטות. מה הבעיה? כן? דורות קצת אחר כך, רבי יהושע אומר לרבי אליעזר, אחרי רבים לטות, לא בשמיים. נכון?
ההיגיון שכל אחד צודק.
מה?
אבל ההיגיון שכל אחד מצודק. אם בבית הלל מהווים יותר מתונים,
עושים הצבעה. בזה יש הצבעות, לא? כשיש ויכוח, יש הצבעות. אם אין ויכוח, לא צריך הצבעות. בהצבעה הולכים אחרי הרוב.
עדיין מדובר פה בתקופה שעוד, למרות שכבר נוצרת תחילה של תורה שמבוססת על הגיון אנושי, אבל עדיין המסורת די חזקה בעם ישראל.
ולכן מה?
נוצרנו פה סוג שנקרא לזה...
לא קיבלו את העיקרון של אחרי רבים לעטות. זה עיקרון שהתמסד מאוחר יותר. הם לא קיבלו אותו שם. עכשיו, אחת האפשרויות להסביר את זה, זו אפשרות יותר מתונה, תוספות מביא גמרא ביבמות, תוספות כמה דפים קודם, בעירובין ו', גמרא הזאת זה עירובין י"ג. הוא מביא גמרא ביבמות, שהגמרא אומרת שבית שמאי היו מחדדי תפיל. הם יותר מחודדים מבית הלל. אוקיי? עכשיו, לפי זה כולם הסכימו שאחרי רבים לעטות. הולכים אחרי הרוב. ושאלה הרוב של מה? רוב של האנשים או רוב החוכמה? סופרים רגליים או סופרים ראשים? מה סופרים? בבית הלל היו יותר רגליים. בבית שמאי היו יותר ראשים. בבית שמאי אומרים, הולכים אחרי רוב החוכמה, לא אחרי רוב האנשים. מה אכפת לי שיהיו הרבה אנשים? אז מה? מה זה מעניין אותי? שיהיו 100,000 בורים. מה? כמו שהחינוך כותב, כן? גם אם יהיו בורים כיוצאי מצרים, הם לא יכולים להכריע תלמיד חכם אחד בבית דין. ברור שלא הולכים אחרי הרוב בבית דין, אם יש אחד שיותר תלמיד חכם מהרוב. אז הולכים כמו אותו. אחר חינוך אומר, לא כולם מסכימים, אבל זה שיטת החינוך. ועוד ראשונים ואחרונים. הטענה של בית שמאי אומרת, אנחנו הולכים אחרי הרוב, אין בעיה. אבל הרוב האיכותי, הרוב של החוכמה, לא סופרים רגליים. אוקיי? בית הלל אומרים לא, סופרים אנשים, רוב האנשים, זה מה שקובע. אתם מבינים שכשיש ויכוח כזה, אין דרך להכריע אותו. מה תעשו? תעשו הצבעה. גם על ההצבעה הזאת הם יתווכחו האם הרוב הקובע הוא רוב האיכותי או הרוב הכמותי. אין דרך להכריע את זה. עכשיו, תוספות שואל, למה, תוספות אחר, תוספות שואל, למה, איך זה יכול להיות שהלכו אחרי הבת קול, אבל לא בשמיים היא, תנור של אחנאי, אבל לא בשמיים היא. איך זה יכול להיות שהבת קול הכריע שלך כבית הלל, והוא עונה שם שלושה תירוצים, כולם דחוקים. תירוץ הנכון הוא כמובן אף אחד לא משלושתם. תירוץ הנכון והפשוט הוא, שלא בשמיים היא אומר, שאם יש לך דרך להכריע ברמה ההלכתית, לפי כללי ההלכה, לפי ההיגיון של ההלכה, אתה לא הולך לנבואות ולבת קול מהשמיים. אבל אם אתה תקוע בכללי ההלכה, אז אחרי מה תלך אם לא תלך, אם לא בשמיים? מה תעשה? אנחנו תקועים. עכשיו, ודאי שהולכים אחרי הבת קול. שזה הסבר הפשוט, לא צריך שום תירוצים. לא בשמיים זה כאשר יש נימוקים הלכתיים, כמו בתנור של הכנאי, שם נאמר לא בשמיים. ויש רוב מול מיעוט, עושים הצבעה וזה הכל. אבל פה הוויכוח הוא בשאלה מהו הרוב הקובע, מה תעשה על זה הצבעה? ושמה יצביעו שהולכים אחרי רוב האיכות, ובטילל יצביעו שהולכים אחרי רוב הכמות. אוקיי, ועכשיו מה תעשה? המחלוקת הזאת, זאת אותה מחלוקת. אין לך איך לצאת מזה. במקום שבו אין לך אלטרנטיבה עם כללי ההלכה, אז ברור שלא אומרים לא בשמיים. אז הבת קול יצאה בדיוק כדי להציל אותנו מהפלונטר שקיים בכללי ההלכה. כשאנחנו אומרים לא בשמיים היא, וכשיש לנו אופציה עם כללי ההלכה, ובאה הבת קול, אומרים לא, לא משגיחים בבת קול, לא בשמיים היא. בשביל זה יש לנו כללי ההלכה. ואם כללי ההלכה תקועים, בשביל זה יוצאת בת קול, כדי להציל אותנו מהפלונטר הזה. לכן הלכנו שם אחרי הבת קול. מה זה אומר בעצם? שבחלוקות בית שמי ובית הלל, העסק היה תקוע שנים. הם לא הצליחו להכריע. ולכן נוצרו עוד ועוד מחלוקות בין הבתים, ולכן יש כל כך הרבה מחלוקות בין בית שמי לבית הלל. כי שום מחלוקת לא הוכרעה. מחלוקות קודמות היו, אבל הם הוכרעו. עשו הצבעה, לא יודע, הכריעו בסוף. אצל בית הלל ובית שמי פעם ראשונה, שהתגבשו שני בתי מדרש, שיצרו שתי תורות שונות, ונאבד השיח. אין, אי אפשר היה להכריע. אין, יהיו שתי דתות, שתי תורות, שני עם ישראל, שני זה, ולאט לאט זה היה יכול כמובן כמו פרקטל, להפוך ל-4, 8, 16, כן, כמה שאתם רוצים, עמים, תורות וכן הלאה. זה היה החשש. עכשיו, תוך כדי, לפני שיצאה בת קול, לא ידעו מה לעשות, אז הם הגיעו עד רמה של מלחמה. כי לא הייתה שום דרך אחרת. אם אין לך איך להתווכח מה אתה עושה, אתה עובר לאלימות. זה בעצם, אין משהו אחר לעשות. לכן יצאה בת קול. הבת קול יצאה כדי להפסיק את העניין הזה ולתת איזושהי אלטרנטיבה להמשיך ביחד על ידי איזושהי דרך הכרעה מוסכמת. היא אמרה שהלכה כבית הלל. זה מעניין, האם היא קבעה גם שהולכים אחרי רוב הרגליים ולא אחרי רוב הראשים? לכאורה קשה על כל הפוסקים המאוחרים יותר, שאומרים שהולכים אחרי רוב החוכמה בבית הלל, לא אחרי רוב האנשים. לכאורה הבת קול אמרה לא ככה. זה לא נכון, כי הרי הגמרא שם הסבירה שמה שהולכים אחרי בית הלל זה בגלל שהם לוחי נפש וענבים. להקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. ועל זה מסביר רבי יוסף קארו, מכללי הגמרא, הוא אומר שזה שאתה מקדים את דברי בית שמאי לדבריך, אתה תגיע להחלטה יותר נכונה. למרות שאתה פחות חריף מבית שמאי. בית שמאי מחד על די תפי. אבל כיוון שבית הלל שקלו טוב טוב גם את הנימוקים של בית שמאי, לפני שהם קבעו את ההלכה שלהם, אז הם כנראה צדקו. ולכן נפסקה ההלכה כמותה. זה לא מלמד שההלכה לא כמו רוב החכמים, אלא מיעוט החכמים, אלא כמו רוב הטיפשים. אלא זה מלמד שגם אם יש רוב של טיפשים, פחות חכמים, אם הם שוקלים ברצינות את עמדת החכמים לפני שהם מגבשים את העמדה שלהם, הם יגיעו יותר רחוק.
נס על גבי הנש.
מה?
סטייל נס על גבי הנש.
נכון, משהו כזה.
אפשר גם לתרץ זה באופן כזה שלעזים. להסביר שיכול שבת קול הכריע בבית יעל כי אמרה, תראו, בית שמיים יכולים להיות מאוד חכמים, הם הכי מעולה, אבל המנהגים שאתם רוצים, ההלכה שאתם רוצים, יכולה לי לא להתאים למנהגו של האדם הפשוט, של היהודי.
יכול להיות, אבל זה לא מה שהגמרא אומר. זה מה שהגמרא אומר. הגמרא מסבירה למה פסקו כמו בית הלל. כשהם נוחים וענבים והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם.
בדיוק, הם יותר מתונים, הדברים שהם יכולים יותר...
לא, הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, לא בגלל שהם היו מנומסים, לא בגלל שהם, לא יודע מה, היו נחמדים, מקילים. אגב, יש הלכות שבהם בטיל מחמירים.
זה מעיד, אבל זה מעיד על חשיבה שהיא יותר מתונה, שיכולה להשיג יותר הסכמה בעם.
אני לא רואה להם, לא רואה להם, זה יותר נכון, כי אתה מקדים את דברי... יש כאלה שרוצים לטעון שזה בגלל, אנחנו נדבר על זה. אלה שתופסים שבית הלל ובית שמאי צדקו באותה מידה, פלורליסטים, שחושבים שיש כמה עמדות אמיתות הלכתיות, אין צודק אחד. אז אומרים, אז למה פסקו הלכה כבית הלל? הרי לא בגלל שהאמת איתם, כי אין אמת. אלא מה? פרס על התנהגות טובה. זאת אומרת, התנהגו יפה, הם מנומסים, הם התחשבו בבית שמאי, וזה, אז בואו נרוויח רווח חינוכי כבר, במקום אחרי שני הצדדים צודקים, אז לפסוק הלכה זה לא לקבוע מי צודק. איך כן? בואו נרוויח רווח חינוכי ונפסוק בבית הלל. אבל רבי יוסף קארו, מה שהזכרתי קודם, הוא הולך לא ככה. הוא מוניסט, הוא לא פלורליסט. הוא טוען שיש אמת אחת, אמת הלכתית אחת. הוא טוען שמה שהם הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, זה קריטריון מהותי, לגופו של עניין, זה לא פרס על התנהגות טובה. בגלל שהם הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, הם בסיכוי גבוה יותר הם צודקים. זה הטענה שלו. קיצור לענייננו, אבל לזה נגיע אחר כך, שמדבר על פלורליזם בסוף ומוניזם הלכתיים. אבל כרגע אני מדבר על השאלה של וצרו את המחלוקת. אז בעצם בית שמאי ובית הלל, המחלוקת שהתחילה בזוג השני, שני היוסים, לא זוכרים, זה השני או משהו כזה, הבשילה אצל, אצל הלל ושמאי או תלמידיהם, אחרי הזוג החמישי, אוקיי? ושם זה כבר הגיע לקטסטרופה. היה שבר מאוד גדול. וזה קורה בדיוק בדור ראשון של יבנה. הלל ושמאי זה הזוג האחרון. רבן יוחנן בן זכאי, תלמיד שלהם. תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, זה המשבר שעליו אנחנו מדברים כאן. זאת אומרת, זה שיא התקופה של הבתים, של בית הלל ובית שמאי. ולכן אתם פתאום מבינים שהאימות הזה בין רבי יהושע לבין רבי אליעזר, רבי אליעזר הגמרא אומרת, שמותי הוא. שמותי מחלוקת ראשונים. האם הוא מנודה, שמותי, בגלל שנידו אותו, כן, שמת, זה נידוי, או שמותי הכוונה מבית שמאי. בסדר? זה מחלוקת ראשונים. איך להבין את המושג הזה של רבי אליעזר שמותי הוא? בכל מקרה זה קשור כנראה למחלוקת בית הלל ובית שמאי. רבן יוחנן בן זכאי למד משניהם. הוא עכשיו העביר את זה לתלמידיו. תלמידיו כנראה איכשהו התחלקו. והמחלוקת הזאת נשארה שם, ורבי אליעזר רצה להכריע את כל המחלוקות בדרך של מסורת. הנה, אני אגיד לכם מה האמת. עזבו אותי מכל הפלפולים והנימוקים שלכם. וחבריו לא הסכימו לקבל את זה. כי הם טענו שהמחלוקת צריכה להיות מוכרעת, לא בשמיים. מחלוקת צריכה להיות מוכרעת. ולכן באמת נפסק, לא בשמיים. וטענו של הכנאי, זה מה שיצא בת קול, בת קול למרבה האירוניה, כן? לא, זה לא יצא שבת. בת קול יצאה ההפך, יצאה נגד. בת קול יצאה נגד, ואז הם אמרו, לא בשמיים, שתללו את הבת קול. שהפתרון של הבת קול הוא בעצם היה הפתרון שהכריע את המחלוקת לבית שמאי לבית הלל. הם אומרים, לא, לא, אנחנו לא צריכים בת קול. אנחנו נכריע את זה מסברה. מסע ומתן. והתורה של מסע ומתן מחליפה את התורה של מסורת. איפה זה קורה עוד? בגמרא המקבילה בברכות. הגמרא אומרת,
כל מי שמתרעם על כך שאין נבואה היום, יכול להאשים את אבות אבותיו, הם גירשו אותה. אני אומר, כל האנשים שמתרעמים שאין נבואה...
לא, לא הייתה אז נבואה. גירשו את התורה שהתאימה לעידן הנבואה, כי היא לא מתאימה, זה כבר לא עידן הנבואה. בתוצאה, הנבואה הסתיימה בתחילת בית שני. פה אנחנו מדברים אחרי שחרב בית שני, 400 שנה אחר כך, קצת פחות. כן? אבל בעידן שבו כבר אין נבואה, צריך לעדכן את אופן ההתנהלות של תורה. עכשיו כבר תורה לא יכולה להיות תורה של מסורת והכרעה מלמעלה. עכשיו זה תורה של מסע ומתן, והכרעה אנושית. יש, הגמרא אומרת, לשתף גם בזום וגם אצלכם בזה, זה קורדינציה, גדול עליי. טוב. גמרא בברכות, בדף כ"ח. תנו רבנן מעשה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע. אמר לו, תפילת ערבית רשות או חובה? תלמיד הזה זה רבי שמעון בר יוחאי, מה אומרת אחר כך. זה תלמיד של רבי עקיבא. זאת הוא נכד של רבי יהושע, כן, דור... תלמיד של תלמיד של רבי יהושע. אמר לו, תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לי, רשות. בא לפני רבן גמליאל, אמר לו, תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לו, חובה. כן, אמת או חובה, הם שיחקו שם. אמר לו, ולא רבי יהושע, אמר לי, רשות. אמר לו, אנטנת שיכנסו בעלי תריסין לבית המדרש. נכנסו בעלי תריסין, עמד השואל ושאל, תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לו, רבן גמליאל, חובה. לא חיכה עד שהם יביאו, יחברו את דעתם. הוא הודיע מה דעתו, עשי הסנדרין. אמר להם, רבן גמליאל חכמים, כלום יש אדם שחולק בדבר זה? יש מישהו שחולק פה? רבי יהושע ישב שם. כן? מישהו חולק על זה? כן, אתם יכולים להבין מה קורה שם. רבן גמליאל עומד שמה, אומר, מישהו פה חולק על מה שאני אומר? רבי יהושע יושב שמה, לא יודע מה לעשות. אמר לו רבי יהושע, לאו. לא, לא, אף אחד לא חולק עליך, הכל בסדר. אמר לו, אבל לא משמך אמרו לי רשות, מה אתה מוכר לי להוקשים? כן? אמר לי, יהושע, עמוד על רגליך ויעידו בך. עמד רבי יהושע על רגלה ואמר, אלמלא אני חי והוא מת, יכול החי להכחיש את המת. ועכשיו שאני חי והוא חי, האח יכול החי להכחיש את החי. כן, אתה צודק, אני חלקתי עליך. יש פה עד שחי, אני לא יכול להתווכח איתו. אמרתי לא, כי פחדתי או כי הייתי מנומס, אבל חלקתי עליך, כן.
או בתרגום לשפה אחרת, יש פה סמכות, אני טוען ככה, אבל...
לא, 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 הוא לא אמר את זה, לא. הוא אמר, חי לא, וכי שאתה חי הכוונה העד, שהעיד שאני חלקתי עליך, הוא צודק. אני חלקתי עליך, לא אמרתי אמת קודם. ואז הוא אומר, היה רבן גמליאל יושב ודורש, ורבי יהושע עומד על רגליו, משאיר אותו לעמוד, ממש כמו בכיתה. אתה תעמוד, תישאר לעמוד בפינה, עד שאנחנו לומדים פה בבית המדרש. עד שריננו כל העם ואמרו לחוצפית התורגמן, עמוד, הפסיק לתרגם את מה שאומר רבן גמליאל, ועמד. פילת המרד, נגד רבן גמליאל. תראו מה הוא עושה לתמיד חכם כמו רבי יהושע, שמעיז לחלוק עליו. אוקיי? אמרי, עד כמה נצערי ונזיל, כמה אפשר לצייר את רבי יהושע? ואנחנו נמשיך לתת לו, להתנהל כרגיל, לרבן גמליאל. בראש השנה יש תקעד צערי, כן, על יום כיפור שחל בשבת לפי חשבונו. אותו סיפור, גם רבן גמליאל ורבי יהושע. בבחורות במסדר רבי צדוק צערי, החנמי צערי, תא ונעברי. בואו נעביר אותו מתפקידו, נדיח אותו. זה אירוע מדהים, להדיח את נשיא הסנהדרין. אין נועל כזה בהלכה. אין, פשוט לא קיים. נועל כזה בהלכה. בהלכה, דיברנו על זה כשדיברנו על הסמכות, בהלכה הסמכות של סנהדרין ושל סמוכים באה מלמעלה, לא מלמטה. הקדוש ברוך הוא סמך את משה, משה את יהושע, סמוך סומך סמוך, כן? וממנים את הסנהדרין, הסנהדרין ממנה את הסנהדרין הבאה, אין דבר כזה מרד, אין בחירות דמוקרטיות, לא מחל... אתם לא מחליטים מי הנשיא ומי הסמוך, אין, זה הכל מלמעלה.
אבל
אמרו שהנבואה הפסיקה, הנבואה הפסיקה. נבואה הפסיקה, אבל דין הסמיכה הוא דין הלכתי. וחכמים אומרים, יפה, אגב, מאוד נוגע לימינו אלה, לא חשוב, שאלה עד כמה הולכים עם הכללים. חכמים אומרים, יפה מאוד, אין מנגנון הלכתי כזה, אז אנחנו נמציא אותו עכשיו. אנחנו נעביר את רבן גמליאל מתפקידו, נדיח אותו, אוקיי?
זה קורה אחרי, אבל אנחנו נעביר את
רבן גמליאל. אני לא יודע. זה במקביל איכשהו, זה פן אחר של אותו סיפור. תזכרו, רבי אליעזר ורבן גמליאל הם גיסים. הם הזקנים שבחבורה, רבי יהושע גם באותו גיל, אבל הם הזקנים שבחבורה, רבי עקיבא זה כבר הדור הבא. רבי עזרא בן עזריה בכלל היה כבן 70 שנה, כן, בן 18 והיה צעיר. אוקיי? זה כבר דורות הבאים. רבי יהושע היה בן גילם, והוא חלק גם על רבן גמליאל וגם על רבי יהושע, זה אותו חולק. רבי יהושע עומד פה נגד רבן גמליאל, בתנור של החנה זה רבי יהושע נגד רבי אליעזר. הם שניהם שני גיסים. ושניהם כמובן מאוד סמכותיים, מאוד דורשים שהאמת תהיה איתם, לא מרשים לאף אחד לחלוק עליהם, הם רואים את התפיסה. תפיסה של שני הגיסים האלה, תפיסה סמכותנית, מסורתית, מסורתנית, כן? רבי יהושע מייצג את התפיסה של המסע ומתן, השכל האנושי, ההיגיון, השכנוע, והצבעה, בסוף אם אין שכנוע. ואז אומרת הגמרא, מה נוקים לי? מי ילך להגיד לרבן גמליאל שהוא מודח? נוק מי לרבי יהושע? יהושע נשלח אותו, הוא היה זקן שבהם, בעל מעשה הוא, ולא, יהושע לא יגיד לו שהוא מודח, הרי זה בגלל הפגיעה ברבי יהושע זה קורה. נוק מלא רבי עקיבא, זה רבי עקיבא ילך. והדיל מה אניש לי, דלית לזכות אבות, הוא היה בן גרים. אין לו זכות אבות, הוא יעניש אותו, רבן גמליאל. אלא נוק מלא רבי עזר בן עזר ידעו חכם, והוא עשיר, והוא עשירי לעזרה. זאת אומרת, יש לו גם ייחוס, גם חכם, גם עשיר, פיצור. הוא יהודי עם מעמד מכל הבחינות. כן, בדיוק. בסדר. עתו ואמרו לי, ניחא לי למר דליה וריש מטיבתא? בעזרא בן עזריה, אתה מוכן להיות ראש הישיבה במקום רבן גמליאל? מר להו איזיל ואימלך באינשי ביתי. כן, הם הלך באשתי. עזל ואימלך בדביתו. אמרה לעדימא מעברין לך? כן, לא משנה. יעבירו גם אותך כמו שהעבירו את רבן גמליאל, בקיצור. עושים שם דיון, בסופו של דבר הוא מקבל. הרי אני כבן 70 שנה, ולא בן 70 שנה, הוא בעצם בן 18, הוא פחד, כי השערות לא שחורות, הלבינו השערות, כן, לא משנה, כל הסיפורים הידועים. תנא, אותו היום סילקו לשומר הפתח, וניתנה להם רשות לתלמידים להיכנס. מה פשר העניין? כשהעבירו את רבן גמליאל מסמכות מתפקידו, ושמו במקומות רבי אלעזר בן עזריה, סילקו את השומר בפתח, זאת אומרת, רבן גמליאל שם שומר, אוקיי? סילקו אותו. וכל התלמידים יכלו להיכנס, רבן גמליאל לא ישר התלמידים להיכנס חופשי. אוקיי? למה? שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר, כל תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש. למה לא? למה רבי אלעזר בן עזריה הסכים שכל תלמיד ייכנס, לא משנה אם תוכו קברו או לא, ורבן גמליאל הקפיד. כי רבן גמליאל היה באותה שיטה כמו רבי אליעזר. הרי אם באמת אנחנו מדברים על מסע ומתן, תעלה טיעונים, נשמע, נקבל, לא נקבל, אם שכנעת אותנו טוב, לא שכנעת אותנו לא טוב. מה אכפת לי מי אתה? תהיה רשע מרושע, לא תהיה תוכחה כברכה, כן? מה אכפת לי? אם אתה מוסר לי מסירות בשם מישהו, וכך אתה מכריע את ההלכה, אם אתה שקרן, אז אתה תמציא לי המצאות. אתה תגיד לי, מי את? זה אמר משה רבינו בכבודו ובעצמו. אתה לא יכול לסמוך עליו, אתה צריך שיהיה תוכו כברו. שעמידות טובות, צריך שיהיה צדיק. זוכרים את רבי אליעזר שבא להוכיח שהוא צדיק, כדי שיקבלו ממנו, נכון? זה מה שרצה רבן גמליאל גיסו, אותו דבר. ולכן באמת הוא שם שומר בבית המדרש, בפתח בית המדרש, מי שאין תוכו כברו לא נכנס. מה קורה כשעולה רבי אליעזר בן עזריה? מסלק את השומר, מה אכפת לי השומר? אנחנו עכשיו עברנו לתורה של מסע ומתן. תגיד את הנימוקים שלך, אכפת אם תוכחה כברכה או לא. תגיד את הנימוקים שלך, או שנשתכנע או שלא נשתכנע. זה הכל. הכל עובד לפי לגופו של עניין, ולא לגופו של אדם. נכון? אתם רואים שזה בדיוק אותו ויכוח כמו עם רבי אליעזר בתנור של הכנאי. בדיוק אותו ויכוח. ואותה מהפכה. את רבי אליעזר מדיחים, שהוא היה הזקן שבחבורה, הוא סוג של התלמיד חכם הכי גדול שיש, רבן גמליאל נשיא הסנהדרין מדיחים גם אותו. שני הגיסים בעצם רצו לתפוס את העסק הזה ולשמר את התפיסה המסורתנית. והמהפכה, המהפכנים הצעירים יותר, רבי יהושע בגילם והתלמידים הצעירים יותר, מעיפים את שניהם. עושים מהפכה, ביבנה. אומרת הגמרא, ההוא יום התווספו כמה ספסלי. תפו המון ספסלים בבית המדרש, כי נכנסו המון תלמידים שאין תוכם כברם. אמר רבי יוחנן פליגי באבא רבי יוסף בן דוסטאי ורבנן, אחד אמר התווספו 400 ספסלי, ואחד אמר 700 ספסלי. מלא תלמידים נכנסו, 400-700 ספסלים, אוקיי? כל אלה רבן גמליאל לא הסכים לתת להם להיכנס, הם נשארו בחוץ ולא למדו תורה, ושאין תוכם כברם. אבק החלשה דעתי דה רבן גמליאל. רבן גמליאל קיבל חולשה, חלישות הדעת. תראה כמה אנשים השארתי בחוץ, הוא אפילו לא שם לב, כמה אנשים נמצאים בחוץ עם הקריטריון שלו, שמי שאין תוכו כברו לא ייכנס. הוא קבע את הקריטריון ולימד בפנים. השומר עצר את כל החבר'ה בחוץ. הוא לא ראה מה הוא עולל. פתאום הוא רואה מה הוא עולל. אז הוא אומר, דיל מחץ ושלום, מנעתי תורה מישראל. אולי נהגתי לא בסדר באמת. תילים עירורי חרטה אצל רבן גמליאל. אחז אולי בכלל מלא משנה, הכל בסדר. אמרו לו שהכל בסדר, ואז הגמרא אומרת לו, זה רק ליטובי דעתי. רק ליישב את דעתו, אבל האמת שזה באמת לא היה בסדר. מה שעשה רבן גמליאל. טענה, עדויות, בו ביום נשנית. שהסברתי קודם. למה? כי בתקופת רבן גמליאל, כשהכל היה מסורות, ברגע ששני מסורות מתנגשות, מה אתה עושה? אין דבר, אין לך מה לעשות. אין מה לעשות. נכון? כי אנחנו לא דנים מי צודק לפי שיקולים לגופו של עניין, זה הכל מסורות. יש לי שתי מסורות עכשיו סותרות, מה תעשה? נשארו המון הלכות שלא הוכרעו. כשרבי אליעזר בן עזריה החליף את רבן גמליאל, כל מסכת עדויות משנתה באותו יום, הביאו את כל ההלכות שלא הצליחו להכריע, עוד פעם, זה לא יום, זה אותו תקופה, כן? כל מסכת עדויות, זה ההלכות שלא הוכרעו, והוכרעו אחרי שרבי אליעזר בן עזריה הגיע. עכשיו אפשר היה להכריע מחלוקות. בנימוקים, לא מסכימים, מצבע, הולכים אחרי הרוב. אוקיי? כן?
סיפור שבסוף רבי אלעזר בן עזריה שאלה, שבפני שהוא יוסף, אז העימות הוא בין אליו לרבן גמליאל.
בגמרא? מה זה?
העימות הוא בין אליו לרבן, וכדי שרבן גמליאל דווקא לא אומר זה.
נו, מה זה אומר?
כלומר, היה את הצד אחד שיש לנו את רבן גמליאל ורבי אלעזר נגד רבי יוסף.
רבן גמליאל חזר בתשובה, אז רגע נראה, הוא עבר למפלגה השנייה. כן? עוד שנייה תראה. תנא עדויות בו ביום נשנית, וכל איכא דאמרינן בו ביום, ההוא יום ההוה, מה שאמרתי קודם, אוקיי? עוד רמז, לינק, כן, למקרה של התנור של הכנאי. ולא הייתה הלכה שהייתה תלויה בבית המדרש לא פרשוע. פרשוע הכוונה הכריעו אותה. זה מסכת עדויות. ואף רבן גמליאל לא מנע עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת. שאלת. רבן גמליאל נשאר שם. הדיחו אותו מלהיות נשיא, הוא התיישב על ספסל של אחד החכמים והשתתף בדיון בתור אדם פשוט. אתם רואים שגם אצלו זה היה ענייני. זה לא היה סתם רדיפת כוח לעצמה. הוא באמת חשב כך. הוא באמת חשב, כמו שרבי אליעזר, ברור שזה היה ענייני. הוא באמת חשב שאם הוא אומר לך את המקורות ואת המסורת, זה הכל, מה אתה מתפלפל איתי על, 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 על היגיון? זאת הייתה תפיסתו האמיתית. ברגע שרבו עליו חבריו, הוא קיבל את הדין. הוא ישב שם כאחד האדם. נתנן, איך אנחנו יודעים את זה? בו ביום בא יהודה גר המוני לפניהם בבית המדרש. אמר להם, מה אני לבוא בקהל? לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. האם אני יכול? גר מהמון, האם יכול לבוא בקהל? אמר לו רבן גמליאל, אסור אתה לבוא בקהל. אמר לו רבי יהושע, מותר אתה לבוא בקהל. יהושע כמובן, אוקיי? אמר לו רבן גמליאל, אבל לא כבר נאמר לו, יבוא המוני ומואבי בקהל השם. רואים? הוא לא סיפר לו שמשה רבינו אמר אחרת. הוא מביא פסוק, יש לו ראיה. הוא אומר ככה. אמר לו רבי יהושע, וכי המון ומואב במקומם הם יושבים, ועלה סנחריב מלך אשור, הוא בלבל את כל האומות, שנאמר, ואסיר גבולות עמים ועתודיהם, שושתי ואוריד כאביר יושבים, וכל דפריש מרו בפריש. אמר לו רבן גמליאל, וכבר נאמר, אולי? אמר לו רבי יהושע, אבל כבר נאמר, ושאלתי תשאו אותם מישראל, ומיד יתראו לבוא בקהל. הביאו את רבי יהושע, נגד רבן גמליאל. ורבן גמליאל קיבל את זה גם, הוא עכשיו אחד החכמים, הוא לא הנשיא, הכל בסדר. עסקה הבאה, זה סיפור מאלף. אמר רבן גמליאל, הועיל ואחי יהוה, היא רואה שזה מה שהיה, איזיל ואפייסה לרבי יהושע. ילך ואפייס את רבי יהושע, כנראה שלא נהגתי בסדר. מדהים. אם מתה לביתי, חזינו להשית את דביתי דמשחר נורא את הפורות הבית שלו שחורות, כן, שבורית הדעשייתה, מזה נהנה וזה לא חסר, קורות הבית שלו שחורות, הוא היה פחמי, כן? הוא אמר לו, מה, מכותלי ביתך ניכר שאתה פחמי אתה. אמר לו, אוי לו לדור שאתה פרנסו. אמר לו רבי יהושע, אתה נשיא, זה אסון שלם שאתה היית נשיא. למה? שאי אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים, במה הם מתפרנסים, במה הם ניזונים. כמו שראינו, שהוא לא ידע ש-400 או 700 תלמידי חכמים יושבים בחוץ ולא יכולים להיכנס לבית המדרש, כי הוא הוריד הנחיה לשומר, לא להכניס את מי שאין תוכו כברו. אחרי זה הוא פתאום ראה מה יצא שם, הוא לא ידע את זה. כמו הנסיך המאושר של אוסקר ויילד. כל חייו לא ידע, אחרי זה בתור פסל הוא רואה את כל מה שקורה בחוץ. אוקיי? זה מדהים הדבר הזה. רבי יהושע בן חנניה לא מוותר, לא עושה לו הנחות. אוקיי? ואז הוא אומר לו, אמר לו, נעניתי לך מכל לי. פעם גם היא אומרת, אתה צודק, אני מבקש מחילה. לא אשגח בי, עשה בשביל כבוד אבא. פייס, התפייס. אמרו, מן נזיל ולימור לאו לרבנן, מי יגיד לחכמים שרבי יהושע התפייס עם רבן גמליאל? אמר לו, הוא כובס, אנא אזיל, מה שלח לו רבי יהושע לבית מדרשה, מן דלאו ישמדה איל בשמדה, מן דלאו ישמדה יימר ללמן דלאו ישמדה שלח מדח ואנא אל בשל וכו'. בקיצור, הדיון היה להחזיר את רבן גמליאל חזרה לכהונתו. עבר בתשובה, אפשר להחזיר אותו להיות נשיא. הוא הבין שצריך להיות עכשיו תורה של משא ומתן ולא תורה של מסורת. אפשר להחזיר אותו להיות נשיא. כן, בקיצור, החזירו אותו להיות נשיא, ואז הגמרא אומרת, כן, אז מה לעשות עכשיו, להחזיר אותו במקום רבי אלעזר בן עזריה? מעלים בקודש ואין מורידים. לא מורידים את רבי אלעזר בן עזריה אחרי שהוא נהיה נשיא. נדרוש מר חד השבתא ומר חד השבתא? זה שבוע, וזה שבוע עתי לכינויית, מכנו אחד בשני. אלא לדרוש אבן גם לי את תלת השבתא, רבי אלעזר בן עזריה חד השבתא. רבן גמליאל חוזר להיות ראש המטיבתא בשלושה שבועות, רבי אלעזר בן עזריה שבוע אחד. טבחים, שבוע שבוע. כן? שלושה שבועות שבוע. אוקיי? בכל זאת רבן גמליאל היה זקן יותר, הוא היה הנשיא המקורי, אבל משאירים את רבי אלעזר בן עזריה גם בתור נשיא שבוע מתוך ארבעה.
זה הגמר בברכות?
כל זה הגמר בברכות.
איפה
בזה? תפחת. תפחת עמוד בזה. והיינו דאמר מה, ואנחנו נראה את זה עוד בהמשך, שבת של מי הייתה? שבת של רבי אלעזר בן עזריה הייתה. ידוע בגמרא בכמה מקומות, אנחנו נראה אחת הגמרות האלה בחגיגה, שבא מישהו מיבנה, שואלים אותו שבת של מי הייתה? שבוע של מי זה? שבוע של רבי אלעזר בן עזריה, או שבוע של רבן גמליאל? ורואים שהייתה רוטציה ביניהם. הגמרא מסיימת, ואותו תלמיד רבי שמעון בן יוחאי אבי. תלמיד ההוא שהתחיל את כל הפרשייה העבומה הזאת, שאמר שרבי יהושע, בלק הרבן גמליאל, זה היה רבי שמעון בר יוחאי. אוקיי? בכל מקרה, אפשר להגיד את שמו אחרי שכל העניין נסתדר, לפני כן זה לשון הרע. אבל אחרי שכל העניין נסתדר, אז אפשר גם להגיד את שמו. מה? אנחנו רואים מפה בדיוק סיפור מקביל לתנור של אוחנן, עם אותו עימות, וזה עימות אידיאולוגי, זה לא רק שאלה של כוח ואינטרסים, או כבוד, זה עימות אמיתי, איך לבנות תורה. האם תורה צריכה להיבנות על מסורת, או תורה צריכה להיבנות על מסע ומתן והצבעה, אם לא מגיעים לעמק השווה. וזה היה כל הדיון. זה מה שראינו אצל רבי אליעזר, זה מה שאנחנו רואים אצל רבן גמליאל, וזה קורה שני דורות אחרי שהתחיל, אחרי הלל ושמיים. שני דורות אחרי הלל ושמיים, זאת אומרת, באמצע התקופה של הבתים, ששם בעצם הם הרגו אחד את השני, כי לא היה איך להכריע. בסדר? ופה בעצם הגמרא אומרת, אוקיי, אז תורה של מסורת כבר לא עובדת יותר. מסורות כבר התרבו, יש מסורת כזאת, מסורת כזאת, אין לנו דרך להכריע, כל מסכת עדויות נשארה פתוחה, בית הלל ובית שמיים מתקדשים אחד עם השני, אין להם דרך להתדיין, אנחנו סוגרים את הבסטה, מחליפים את הכלית. מכאן והלאה, התורה הופכת להיות תורה של מסע ומתן, לא תורה של מסורת. ועכשיו אפשר להכריע את מסכת עדויות, עכשיו אפשר להכריע במחלוקת בין רבן גמליאל לבין רבי יהושע, עכשיו אפשר לסגור את כל המחלוקות, גם אם לא מסכימים, עושים הצבעה, והרוב קובע, הכל בסדר, בתורה של בני אדם, יש דרכים להכריע. בתורה של מסורת, אז כל עוד המסורת היא נשמרת, ואין פספוסים והכל בסדר, אין בעיה. ברגע שמתחילה מחלוקת, אין לנו דרך לטפל במחלוקת. אנחנו מגיעים להרוג אחד את השני. אז חייבים לעשות מהפכה, לתת מהכלל, לשנות את הכללים. אחרת, העסק הזה אי אפשר לטפל בו. וזה בעצם מה שהגמרא אומרת כאן, וזה מקבילה להגמרא במציאה, אולי עוד משפט אחד להגמרא במציאה, ראינו את החלק הראשון של הגמרא, מחלוקת על התנור עם רבי אליעזר, כן, אמר לאשכחי רבי נתן, אחרי רבים לעתות, לא משגיחים בבת קול וכו', אשכחי רבי נתן לאליהו, אמר לי, מה יביד קודש הבריך הוא באיש האתה? מה הקדוש ברוך הוא עשה באותו זמן כשלא השגיחו בכל רעיותיו? אמר לי, כחייך ואמר ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. קדוש ברוך הוא חייך ואמר ניצחוני בניי. כמובן, מאיפה אני יודעים מה הקדוש ברוך הוא עשה? זה אגדה שבאה להגיד שזה בסדר גמור, זה כנראה מקובל גם על הקדוש ברוך הוא. אוקיי? אמרו, אותו היום הביאו כל טהרות שתהיה רבי אליעזר ושרפום באש. אזכיר לכם משהו?
כל
טהרות שתיהר רבי אליעזר, הוא שרפו באש. רבי אליעזר אמר שתנורו טהור. אתם רואים, מה פתאום? זה תמה. שרפו את הטהרות האלה באש, כן, תמאות. רבי אליעזר אמר הם טהורות. בדיוק כמו ההלכות שהביאו כל מסכת עדויות אחרי שהדיחו את רבן גמליאל. זה ממש מקביל לסיפורים האלה. ההלכות שלא הצליחו להיות מוכרעות, הוכרעו כולן, הביאו את כולם והכריעו אותם במקום אחרי שהדיחו את רבן גמליאל. פה אותו דבר. כל ההלכות שרבי אליעזר כפה עלינו מכוח סמכותו המסורתנית, ברגע שהדיחו אותו או נידו אותו, החליפו את כל ההלכות למה שחכמים באמת חשבו שהוא הנכון, מה שהרוב קבע, אוקיי? ונמנו עליו וברחו, אז נידו אותו. למה נידו אותו? לא כי הוא טעה בתנור, כי הוא לא קיבל את כללי המשחק, כי הוא הביא לזה שבית שמאי ובית הלל ירצחו אחד את השני. אם אתה לא מקבל תורה של מסע ומתן, אתה מתעקש על תורה של מסורת, כל האנשים נשארים מחוץ לבית המדרש אצל רבן גמליאל, ואצל רבי אליעזר מגיעים להרג. אין לך דרך להידיין, לקבל החלטות, לסגור מחלוקות. לכן נידו אותו, כי בניגוד לרבן גמליאל, שעשה תשובה וקיבל על עצמו את כללי המשחק החדשים, רבי אליעזר לא. הוא נשאר עד סוף ימיו בנידוי, ועד סוף ימיו הוא אמר אתם טועים. תורה צריכה להיות לפי מסורת, לא לפי מסע ומתן. אנחנו נראה את זה, תורה בחגיגה. אנחנו נראה את זה בהמשך, זה לא היום כבר בנ ואז ברכו, אמרו מי ילך ויודיעו, אמר להם רבי עקיבא אני אלך, שמה ילך אדם שאינו הגון ויודיעו ונמצא מחריב את כל העולם כולו. זה על הקדושה שלו, כן הוא יכול, אז רבי עקיבא היה מספיק גדול בשביל שהוא יודיע לו. הוא נראה בהמשך את היחס המיוחד של רבי עקיבא לרבי אליעזר, גם כשהוא היה עוד בנידון. אחר כך, הוא היחידי שבא אליו, כל האחרים לא באו אליו. מה עשה רבי עקיבא? לבש שחורים, מתעטף שחורים, ישב לפניו בריחוק 400. אמר לו רבי אליעזר, רבי עקיבא, מה יום יומיים? מה קרה? אמר לו רבי, כמדומה לי שחברים גדלים ממך. לא, מנודה. אף הוא קרא בגדיו וחלץ מן עליו, ונשמט וישב על גבי קרקע, זלגו עיניו דמעות. רבי אליעזר, לא בגלל שהוא קיבל את הדין. הוא כעס, כן? לקה העולם שליש בזיתים, שליש בחיטים, שליש בסעורים. בגלל המצוקה של רבי אליעזר, הקדוש ברוך הוא החריב חלק מהעולם, אוקיי? ויש אומרים, אף בצק שבידי אישה תפח, מחמיץ. תנא, אך גדול היה באותו היום, שבכל מקום שנתן בו עיניו רבי אליעזר נשרף. ואף רבן גמליאל היה בא בספינה. יש זה מה שאתה אמרת, או מישהו אמר את זה קודם. אף רבן גמליאל היה בא בספינה, אמר, עמד עליו נחשול לטבעו. גם כן מהזעם של רבי אליעזר, כן? אמר, כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן אורקנוס. אתם שימו לב, רבן גמליאל היה גיסו ובן בריתו, מאותה מפלגה. זה כבר אחרי שרבן גמליאל חזר בתשובה, הוא כבר שייך למפלגה השנייה. אז כשרבי אליעזר כועס על המפלגה השנייה, הוא גם מטביע גם את רבן גמליאל. אז אומרת הגמרא, עמד על רגליו ואמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך, ראינו שזה הכל היה ענייני. שהוא הבין שהוא טעה, הוא חזר בו. הוא לא עשה את זה בגלל תאוות כוח. אלא לכבודך שלא ירבו מחלוקות בישראל. אבל מה הכוונה? לא שלא תרבה המחלוקת הזאת, אז לכן הודיתי להם כדי שלא נהיה מחלוקת. קיבלתי את הרעיון של תורה של מסע ומתן, ביטרתי על האידיאולוגיה של תורה של מסורת, כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל, כדי שאפשר יהיה להכריע מחלוקות. לא בגלל שאת המחלוקת הזאת חיסלתי, על התנור, לא על הנקודה. אלא ויתרתי על האידיאולוגיה שלי של תורה של מסורת, וקיבלתי את האידיאולוגיה של תורה של מסע ומתן. כי אחרת המחלוקות היו מונצחות, אי אפשר להכריע אותן. ואז הוא אומר, הגמרא אומרת, נח היה מזעפו. הקדוש ברוך הוא יגן עליו, כן? אם השלום דביטו דרבי אליעזר, כן, אם השלום זה אשתו של רבי אליעזר, אך תהי דרבן גם לי אליו. מאותו מעשה ואילך לו, אבי שבקה לרבי אליעזר למי פעלה לפי, היא לא נתנה לרבי אליעזר ליפול אפיים, פעלה. היא ידעה שאם הוא יבקש, אם הוא ייפול אפיים, והיא לא תראה מה הוא אומר, תראה את הפה שלו, הוא יחסל את רבן גמליאל, אח שלה. אוקיי? אז היא לא נתנה לו ליפול על הפיו, על הפיו ארצה. אוקיי? מאותו מעשה ואילך, לא אבישב כאלה וכולי, הוא יום הראשי אחר, בסדר, בקיצור, זה... אז הטענה היא ש... אתם רואים את העוצמה של הסיפורים בשני המקומות, ואת הכישורים, אי אפשר להתעלם מזה שזה צדדים של אותו סיפור. זה לא, זה ברור. וכל המהלך פה, אם אני חוזר לפרקי אבות, זה בדיוק הדור שאחרי רבן יוחנן בן זכאי, שזה רבן גמליאל רבי אליעזר, ששם התורה עוברת סופית מתורה של מסורת לתורה של מסע ומתן. ומשם ועלה זה כמו תורה של מסע ומתן, זה הגמרא שאנחנו מכירים, המשנה, חכמי המשנה מתחילים מהחכמים האלה, זה דור שני של יבנה. זה בעצם כל חכמי המשנה. הזוגות כמעט לא מופיעים במשנה. בעצם זה נקרא תנאים, אבל תנאים זה לא כל מי שמופיע במשנה, תנאים זה רק אלה שהיו ביבנה, מרבן יוחנן בן זכאי ועל, או מרבן גמליאל ורבי אליעזר ועל, לא כל חכמי המשנה נקראים תנאים. אז הסיפורים האלה בעצם מפתחים את מה שראינו באופן מקוצר, מתומצת, בפרקי אבות. לכן בפרקי אבות אז רבי יוחנן בן זכאי הוא היה האחרון שקיבל במסר, כי זה תורה של מסורת והיא נגמרה שם. רבן יוחנן בן זכאי היו חמישה תלמידים, שניים מהם מסורתנים, רבן גמליאל ורבי אליעזר, ושניים מהם לא. אי אפשר להגיד שתלמידיו קיבלו ממנו. זהו, שם כבר לא הייתה קבלה. משם כבר היה מחלוקת, האם התורה היא תורה של מסורת, או תורה של מסע ומתן, והמחלוקת הזאת הסתיימה פה, באותו היום ביבנה. אוקיי? אוקיי, נעצור כאן, אני עוד אמשיך בפעם הבאה, עוד לא סיימנו, אבל...
תודה רבה.